ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1-2-1-2 בוקר טוב,
טוב ברק סרי אגדי, בוקר טוב.
בוקר טוב,
מה עניינים, מה קורה, מה שלומך? אני מסתכל על הדפים שכתבת פה, אני חוטף חררה במקום, אני מבין שזה הולך להיות יום קשוח במיוחד.
מיקדתי את עצמי באיזה משהו.
אם מיקדת את עצמך, זה אומר שזה יהיה כאילו יותר ממוקד, זה לא מתפזר.
יהיה חד וממוקד.
מה קורה, איך עבר עליך השבוע?
שמע, בוא, תשעה, אתה יודע, כמות האירועים שמתרחשת במדינה הזאת, אתה יודע, אני לא מכניס כמובן את הסיפור של טראמפ, לא סיפור שלנו, אבל תראה מה עברנו בשבוע אחד.
טירוף הדעת.
פיטורי שר ביטחון, שתי חקירות נגד לשכת ראש הממשלה, חקירה נגד צחי הנגבי,
ועדיין, מה הכי הטריד אנשים?
ומלחמה, מלחמה, בוא, לא לשכוח, אנחנו במלחמה, חיילים נהרגים.
רגע, אבל אני רוצה לדבר על ברק סרי.
חיילים נהרגים, אזרחים נהרגים, שתי חזיתות פתוחות, בוערות, שאר החזיתות בוערות באופן כזה או אחר, לא לשכוח, אנחנו עדיין עמוק עמוק בתוך מלחמה.
אתה כל כך צודק, יש כל כך הרבה נושאים חשובים על סדר היום, ועדיין אתמול לקראת השידור שלך עם ברק סרי, קיבלתי איזה 10 הודעות לדעתי, אפילו יותר. אתה משדר מחר עם ברק סרי, אתה מחר עם ברק סרי, אתה חייב להשמיע לו את זה, חייבים לדעת מה הוא אומר, תן לי.
אני מאמר הימור שהוא מוקלט, וזה יכול להיות ככה לשמש נגדי ולהתאבך עליי. אני אומר לכם שלדעתי נתניהו לא יעז לפטר את יואב גלנט, כי הוא מפחד, הוא מתאב אותו, הוא מת שהוא ילך, הוא מת שיקרו לו, אני לא רוצה להגיד דברים הכי נוראים, אבל כל דבר שיזיז אותו מהמקום, אני חושב שהוא לא יעז, לא רק בגלל מה שהיה אז בליל גלנט, אותו ליל גלנט, אלא כי בסוף יהיה לו קשה מאוד להסביר דבר כזה.
תגובה ראשונה של ברק סרי, בבקשה.
איך אומרים, אתה מכיר את הפוליטיקאים, טוב ששאלת אותי. טוב ששאלת אותי, חיכיתי ליום ראשון לענות על זה לינון מגל, אבל על הכיפק. אתה יודע, אני מופיע שם עם זקן. זה היה ב-30 של ביתי. זאת אומרת, זה היה לפני 3 חודשים. לפני 3 חודשים, בדיוק כמו שאמרתי לך, נתניהו לא היה מעז. בחודש האחרון אני מדבר, בוא אני עכשיו יכול להגיד, גם עם גלנט, גם עם סביבתו, גם עם כל הנוגעים בדבר, ואני הולך...
אתה מתודרך על ידי גלנט?
אני לא מתודרך, אני מדבר.
אתה סקופ, אני מדבר עם גלנט.
רגע, מדבר עם גלנט, אתה יודע, אני עם גלנט מכיר, מהתקופה שהוא היה...
לא, כי אחר כך אנשים אומרים...
אני לא עיתונאי,
אתה מוביל דעת קהל.
אז אני מדבר עם גלנט, כמו שאני מדבר עם עוד הרבה שרים וח"כים אחרים. ואני אמרתי, כולל יום לפני אצל רפי רשב בתוכנית, מה שאמרתי בחודש האחרון, בסביבת גלנט יודעים שהוא יפוטר, נתניהו ממתין לעיתוי המתאים כדי לפטר אותו. אמרתי את זה ב-5 אצל רפי רשף, באותו יום שהוא פוטר, ב-8 הוא פוטר, ממתין לעיתוי. להגיד לך שהעיתוי? העיתוי הפתיע את האמריקאים, הפתיע את גלנט, הפתיע את כל הממשלה, ואני גם יש לי הסבר למה זה נעשה באותו יום, אבל אני אומר בחודש האחרון בכל מקום, איך אומרים, ברוך השם, הדברים נאמרים בפומבי, שהוא בסביבת גלנט יודעים שהוא יפוטר, רק לא יודעים מתי יהיה...
בקיצור, לא טעיתי, זה רק נכון לאותה שעה, זה לשעה הזו.
כשאתה מדבר, משמיע לי אינסרט לפני שלושה חודשים...
כשאתה מדבר בנחרצות...
שהוא לפני שלושה חודשים, הייתי נחרץ...
מה יטריף אנשים?
אז אני אומר לך עוד פעם.
רגע, אבל מה יטריף אנשים?
מה יש להטריף?
אני אסביר לך, שדיברת בכזאת נחרצות, ולא דיברת על הרגע...
אבל אמרתי הפוך אחרי זה.
זה לא טיימינג. זה אמרת, הכנסת פה את התכונה שכאילו ביבי פחדן, ואם ביבי פחדן הוא לא יעשה את זה.
אז אני מודיע לך.
זה לא אמרת, ביבי לא פחדן הוא יעשה את זה, רק הוא יעשה את זה הלאה.
חוזר פעם נוספת.
הקביעה החד משמעית שביבי פחדן הוא לא יעשה את זה, התרסקה לך לתוך הפרצוף.
יש עשרות הקלטות, כולל אני אומר לך ביום פיטוריו, שאני אומר, הוא יפוטר.
תגיד שגלן מדבר איתך, זה משפיע לך על הדברים שאתה אומר ברדיו?
רגע, לא, אני מדבר עם עוד הרבה אחרים.
לא, אבל אני שואל, נגיד דיברת עם גלן.
אוקיי.
אתה בא לרדיו, זה כאילו, אתה אומר...
לא, אני שומע אותו ושומע אחרים עם דעה הפוכה. שומע אחרים,
ואתה כאילו מחליט ביניהם. יצא לך להגיד נגיד בדברים...
אני מתרשם עם מי שזה אומר ומה שאומר, אבל עוד פעם אני אומר לך.
אבל יצא לך להגיד דברים בשידור, שכאילו גלנט נגיד אמר לך אתמול, ואתה אמרת אותם בשידור?
לא. לא, אני אומר לך עוד פעם, לא, לא, כי בדרך כלל שיחות הן באמת אוף עמוק, אבל אני אומר לך עוד פעם לגבי הדברים שאמרתי.
וואו, איך חשפת אותו עכשיו עם המקור.
סליחה, מה הבעיה?
מתנצלים, השר.
סליחה, נתניהו לא מדבר עם עיתונאים, נתניהו לא מדבר עם אנשים.
ברור, תן לי לרכב עליך, נו מה.
תגיד לי, אתה כתב פוליטי, אתה באמת, הפרקטיקה הזאת זרה לך
שמדברים
עם פוליטיקאים? בסדר, אבל העיתוי, שאלת העיתוי עדיין לא נבחרה, אבל אני אגיד לך אפילו, לדעתי גם יודע מה הקש עבר את גב הגמל. ביום רביעי היה אמור להתקיים, היה אמור להיערך הצבעה על חוק המעונות, שזה חוק הגיוס, ההשתמטות בוורסיה אחרת. נתניהו היה בטוח שאייכלר וחבריו ביהדות התורה ימשכו את החוק, הם הודיעו לו, לא אדוני, אנחנו משכים את החוק, אנחנו הולכים, אנחנו רוצים לראות אותך, אנחנו רוצים לראות אותך, ואת החבר'ה שלך, ואת הליכודניקים, איך הם מצביעים, ואנחנו נתנהג בהתאם, גם לנו יש דעות שונות לגבי חוק הרייטינג וחוק הזה, כל הדברים שחשובים לכם. ולכן נתניהו זה היה הקש, תוסיף את שתי החקירות, תוסיף את הסיפור הזה, מה זה תוסיף? הלב ליבו של הסיפור הזה היה הרי הדרישה החרדית. חרדים, בעיקר יהדות התורה, דרשו ממנו כמעט באולטימטום, אגב לא עכשיו, בתקופה ארוכה, לפטר את גלנט. לפטר את גלנט, מני שגולצנו ואלה אפילו לא הכחישו את זה. אבל בוא, אתה יודע,
הכנסנו להשתנות.
בוא נדבר, בוא נדבר.
אתה רוצה לעבור לשיקלי כבר?
לא, בוא, לא לשיק. אני רוצה לעבור למשהו אחר.
רגע, אבל אתה עובר נושא?
לא, אני רוצה לעבור לארץ נהדרת, אפשר?
רגע, בוא נמצב על את הנושא של...
בוא נדבר אחרי זה, בוא נדבר.
סבבה.
ארץ נהדרת פתחה אתמול עונה חדשה, באמת אחת הפתיחות החזקות ביותר ל-20 עונות האחרונות שלהם, אני יודע. בואו נשמע את קטע הפתיחה.
ישכח עם ישראל את מחדליי ומחדלותיי. ישכח שאמרתי שהחמאס מורתה, ונתתי לו כסף ובטון לבניית המנהרות. עצבי ישראל במזוודותיך דולר, איך לקחו גיבורים סיכון מחושב. ישכח עם ישראל את חטופיו וחטופותיו בעזה. סליחה ממי שלא הספקנו לשחרר, וסליחה מראש ממי שלא נספיק לשחרר. ישכח העם מוועדת חקירה ממלכתית. מה יש לחקור? הכל עובד פיקס, וגם חיסלנו את סינואר ונסראללה. הקם לאורגך, השכם לאורגו, באיחור של 15 שנה. ישכח העם את מטולה וקריית שמונה, וגם לנעריה לא הייתי נקשר. ישכח את הפרשיות הביטחוניות, את גניבת המסמכים, סילוף המכתבים וזיוף הפרוטוקולים, קייבתי את שר הביטחון באמצע המלחמה, וזה אפילו עוד יותר פסיכי.
הרבה זמן?
לא, זה כבר נגמר.
הבנו את הפואנטה, אוקיי, רוצה לומר
שזה קטע לבטן, לתוך הבטן, ביטה לתוך הבטן, שמתמצתת כדרכה של ארץ נהדרת, את כל המציאות הקשה שאנחנו חיים בה. אתה יודע, אני רואה אנשים חוגגים, אני רואה שאנשים באמת צוהלים, באולפן של ינון מגל, בכלל שמחה וססון, כאילו, איך אומרים, ישראל לא הייתה מעולם במצב טוב יותר. לא, איך אומרים, חטופים עדיין בתוככי עזה, חיילים נהרגים, אזרחים נהרגים, אפשר לסיים את המלחמה בעזה, אומר הצבא, אפשר לסיים את המלחמה בלבנון, אומר הצבא, המלחמה הזאת נמשכת, כנראה, ולצערי הרב, לפחות בעזה תימשך עוד הרבה הרבה זמן, זו חרפה.
אתה יודע מה
זה
מצחיק?
זה מקומם, זה לא נכון, זה טרגדיה.
אתה יודע מה הכי מצחיק אותי? שאני למשל מעלה, לא מזמן העליתי איזשהו ציוץ על העניין הזה של ארץ נהדרת, של איך התייחסו למתנחלים ולדתיים הלאומים בארץ נהדרת כל כך הרבה שנים, איך ציירו אותם כרוחל איזושהי פדופילית שמטרידה מינית ילדה בבני עקיבא, איך ציירו את כוכב הכיכר 2, איזה באמת, איזה מסע דליקיטימציה מתואב ומתונף העביר. דרך אגב, התוכנית הזאת בארץ נהדרת, נגד דתיים, נגד חרדים, איך ציירו את הרב עובדיה בצורה כל כך בזויה וזה. אתה יודע מה התשובות שקיבלתי? שהעליתי את הפוסט הזה, אוי, מה, מערכון של ארץ נהדרת, אפשר לחשוב, מה קרה? כולה מערכון בתוכנית סטירה. זה מפה ולהגיד שהיה 20 שנה שבהם לקחו וטינפו ולכלכו את השם של הציונות הדתית, שאנשיה עכשיו נהרגים, שהם מקריבים את הגורבנות הקשים ביותר במלחמה הזאת, שהשאירו עכשיו מאות יתומים. אז אתה מאשים את ארץ נהדרת? מה? כולה ארץ נהדרת, עשו מערכון נגד מתנחלים, מערכון אנטישמי מתואב נגד מתנחלים.
אגב,
למה להתרגש דרך אגב? למה להתרגש?
כמעט 24%
וזה מה שאני מסביר.
24% לארץ נהדרת, את 620 אלף צופים.
ואני מסביר שיש להם, אז שאומרים לי כל הזמן, מה זה כולה מערכון סטירי של ארץ נהדרת, אני מסביר, לא חבר'ה, זו תוכנית רצינית, עם 24% רייטינג, וזה בדיוק הסיפור כולו. השימוש מתי בארץ נהדרת, אני עכשיו, כאילו בראש שלי אני צריך להתחיל, יאללה, לא מתרגש, לא מתרגש. בעיניי אני כן מתרגש מהדבר הזה. ודרך אגב יכול להיות שזה מערכון בום, בוקס לבטן, סטירה, נושכת, מצוין ומצוין. הבעיה היא, מה הם עשו כל השנים עם הצד השני? אתה יודע, תמיד אומרים על מכונת הרעל, מדברים על איזה שני זרקה ובן יהודה. זה מה שציירו פה את הדתיים, את המתנחלים, את הרב עובדיה, את דודי אמסלם, הבור והמזרחי הנבוב הזה, שלא יודע כלום ורק צועק באולפן. כל הדבר הזה, זה מכונת רעל מזוקקת עם 24% רייטינג. זה בדיוק הסיפור כולו. ככה במשך שנים השמידו פה חצי עם, לא נתנו לו, אתה יודע מה? אחר כך אתה עובר לזה שינון מגל חגג בעולם של...
מה לא היה נכון אתמול במערכון?
זה תמיד הכל נכון. מה לא היה נכון בחגיגה אתמול שלי ינון מגל ובפטריוטים? מה לא נכון עם זה?
אתה יודע מה? בוא נגיד לך מה לא נכון.
אני לא טוב לי שתי החגיגות האלה, בסדר? חיילים נהרגים, אנחנו נלחמה, לא טוב לי, לא טוב לי חגיגות, בסדר? לא באולפן הזה, אבל לא באולפן הזה. אבל כשאתה עושה סימטריה כזאת הבוקר, ואתה אומר, וואו, ארץ נהדרת, וזה וזה וזה, ובסוף הם עשו מערכון סטירה, בדיחה, צחוקים, וחגגו.
זה צחוקים.
אז איך בפטריוטים?
זה סטירה, זה לא צחוקים.
סטירה זה צחוקים, סטירה לא יודע להצחיק.
לא, 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 הקטע הפתיחה אתמול...
זה לא תוכנית שעושה צחוקים, זה לא תוכנית
שעושה צחוקים.
אז אני אין לי בעיה, אבל אני מבקש רק לא צביעות. אם החגיגה הזאת בסדר, אז גם החגיגה הזאת בסדר.
זה מה שהיה אתמול בקטע הבועט הזה, בביטה לבטן שהייתה בתחילת תוכנית, זה הכל חוץ מצחוקים. אני אומר לך משהו שגם קשור אליך. אתה יודע מה, אני לא מוצא את עצמי מצחקק כל כך בזמן האחרון. נגיד, אני לפעמים מעיר לך גם, שלזיגר, אנחנו מדווחים עוד מעט על עוד חיילים הרוגים, ועל עוד אזרחים הרוגים, ואנחנו במצב מלחמה, ומשפחה, משפחות כאן הרוסות, וכל יום מקבלות משפחות, ועוד ועוד משפחות, הודעות על נפילת יקיריהם. אני לא חושב שזה תקופה של צחוקים. ולפעמים אני אומר לך, גם האווירה הולצת שלך מפריעה לי.
אין שום בעיה.
מפריעה לי, ואני מעין לך את זה. ולכן אני חושב, בימים כל כך...
אתמול הייתי בתל אביב, כולם בבעלים, הכל בסדר.
זה בסדר, אוקיי.
הכל בסדר.
אני אומר, יש הבדל בין דלת אמות לבין מקומות ציבוריים, מקומות כמו תקשורת. אתה יושב בבית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני לא מדבר על אלה שנמצאים בבתים שלהם, שיעשו מה שהם רוצים.
גם התקשורת אני, יכולה לעשות מה שהיא רוצה, דרך אגב. גם לארץ נהדרת מותר במסגרת חופש הביטוי לעשות מערכון סטירי קשה.
למשל,
אין לי שום בעיה עם זה.
אני חושב למשל של חתונה של בבצ'יק, שהוא מייצג מגזר שלא עושה צבא, ולא עושה כלום, ולא שום דבר בתקופה הזאת, שהוא עושה חתונה של 2500 איש לבת שלו, זה צורם! זה צורם, אתה מבין? אלה אנשים שעובדים במגזר הציבורי, אלה אנשים שמתפרנסים ממשלם המיסים, אלה אנשים שמסתכלים עליהם, ולכן זה צורם. זה שאתה ברדיו עולץ לי בימים של הרוגים.
לא, בימים של הרוגים אנחנו לא עולצים.
בסדר, אני מדבר באופן כללי.
אתה יודע, זה כמו שאתה עושה עם שמחה רוטמן.
לא, בסדר, אני אומר לך בימים...
נתת פוסשן עליו כמו שהוא בחול, 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 אני מסתכל שמחה רוטמן בגוגל, הבן אדם מספר אחד ב...
לא, יכול להיות שעכשיו בעקבות הביקורת.
לא.
יותר מהרבה חכים ושרים, ואני מזכיר לך, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, מה יש לו לטייל כל היום בחול, שבארץ, אתה לא, אתה אומר לי
שר החוץ, אתה אומר לי שר החוצות
זה, שר החוץ, כן, מה יש לו לעשות כאן בחול,
אתה מעוות את המציאות, תכף אני אחזור, כי בדקתי אז את הנתונים של רוטמן, אתה לא בדקת לפני שאמרת,
שיענו לך בדקתי, תבדוק כמה פעמים הוא היה בארצות הברית, כמה פעמים הוא טס לחול, כי יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, בזמן מלחמה,
אני הבעיה שלי רק בדיוק בנתונים, מדהים, זה כל מה שמעניין אותי, אין לי בעיה עם ביקורת. רגע, אבל אתה נהנת את זה.
אבל דיברת, לא? אבל פתחת
את הנושא של רוטמן, ואני רוצה להסביר, כיוון שאנחנו מאוד חשוב לנו לא להטעות את המאזינים שלנו, צריך לומר, צריך להסביר את הדברים שאמרת. יש פגרה, במסגרת הפגרה נוסעים לארצות הברית. כשיש כנסת, דרך אגב, יש נתונים.
על חשבון משלם המסים?
יש נתונים.
תיסע, אתה רוצה נסיעה פרטית, גם זה נראה לי לא לעניין.
יש נתונים, נוכחות חברי כנסת במשכן.
עזוב, כמה פעמים הוא טס לחול, אל תעשה לי מניפולציה. כמה פעמים רוטמן...
אתה עושה את המניפולציה. אני מדבר איתך בעובדות.
רוטמן טס לחול כיושב ראש ועדת חוקה, על חשבון משלם המסים.
תן לי רגע להגיד לך את העובדות.
לא על חשבונו הפרטי, שגם זה בעייתי. כמה פעמים רוטמן טס לחול? תבדוק את זה.
יפה.
אל תגיד לי כמה נוכחות בימי מושב.
אתה עושה מניפולציה. למה אתה עושה מניפולציה?
אתה עושה מניפולציה.
כי הדברים ש... שני, תן לי רק להשלים, אתה רוצה לעבור לשיקלי, אני רוצה לקחת לך את הזמן. גם הגרון שלי לא מאפשר לי לאכול את הראש יותר מדי. אני רק יבהיר את הנושא הזה. נסיעותיו של שמחה רוטמן באופן כללי לא מעניין אותי. גם ביקורת ציבורית על אנשים שנוסעים על הכסף, אני שותף לה. בסדר? במקרה הספציפי הזה של שמחה רוטמן, כיוון שאתה אמרת, הבן אדם לא עובד, הבן אדם לא נמצא, הבן אדם כל היום בחול, אז הלכתי ושאלתי אותך, אתה יודע, יש לך נתונים? אמרת לי, לא, אבל תבדוק. הלכתי אחר כך, יש אתר של כנסת, כנסת ישראל, שם יש לך את נוכחות חברי המשכן. מקום ראשון, שמחה רוטמן, מקום שני, עמית הלוי, מקום שלישי, פינדרוס, מקום רביעי, אזולאי, מקום חמישי,
תן לי רגע, ולכן
אני רק מבקרים,
אז אני אומר לך ששמחה רוטמן חוזר, ואני רוצה לשמוע,
העובדות לא מעניינות, יאללה, דבר על שיקלי,
העובדות סופר מעניינות, כמה פעמים הוא נסע, רוטמן יותר בחול מאשר זה בתקופות פגע, עכשיו רק להסתכם את סיפור ארץ נהדרת,
דרך אגב, אני גם אין לי בעיה עם לפיד, אין לי בעיה גם עם הנסיעות של לפיד לפריז, יש פגרה, בשביל זה יש פגרה, לפיד צריך לנסוע לפריז, הכל בסדר,
ארץ נהדרת, בתקופת מלחמה, ארץ נהדרת, רק לסגור את הפרק הזה, מכחיכה מאוד את בני גנץ, מכחיכה מאוד את יאיר לפיד, מכחיכה מאוד את ליברמן, מכחיכה מאוד את אייזנקוט, לא, את כולם.
לא, ליברמן עשו אותו נאצי. אתה זוכר שהוא נכנס עם כלבים ועם מעיל שחור? אני מצטרף אליך.
ואת גנץ, מכחיכה את אייזנקוט.
ליברמן עשו אותו נאצי עד שהוא עבר לצד השני.
לא, מכחיכה אותם גם כראשי אופוזיציה, בזה להם, לועגת להם, בועטת בהם, אז מהבחינה הזאת תנוח דעתך.
בוא עכשיו נמשיך.
תראה, למה אני, בוא נדבר על המהות. אתמול שמעתי את מוריה אסרף, הכתבת המדינית של ערוץ 13, מדווחת על שיחת נתניהו טראמפ, ויש משהו שצד את אוזני, וגם מאוד 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 הטריד אותי. תקשיב, היא כתבת מצוינת, עם מקורות טובים, בוא תשמע מה היא אמרה אתמול, אך בעקבות השיחה של נתניהו וטראמפ.
בואי נראה מה אומרים לנו בכירים בסביבתו של ראש הממשלה על הציפיות המאוד גבוהות שיש בסביבת נתניהו לגבי בחרו של טראמפ. הם אומרים כך, ברור לנו שבעוד חודשיים מהיום יהיה לישראל נוח יותר לנהל את המלחמה.
בעוד חודשיים מהיום, שתבין, אנחנו נכנסים לחורף. אומרים לך כל הרופאים, כל המומחים, שכל יום נוסף, כל יום נוסף גם בקיץ, באביב, זה סיוט, זה קטסטרופה. אנחנו נוסעים עכשיו לחורף. מקורבי ראש הממשלה אומרים, אנחנו בעוד חודשיים יהיה לנו יותר קל להילחם בעזה. כלומר, אין תוכניות בכלל לדבר על חטופים. עוד חודשיים, כבר יש תוכניות לטווח ארוך למלחמה בעזה עוד חודשים. אף אחד לא מדבר על הפסקת מלחמה, אף אחד לא מדבר על עסקת חטופים, אף אחד לא מדבר על החזרתם. הנה, מפי הגבורה, אתמול, אתה יודע, יהיה לנו הרבה יותר, אנחנו נחכה עכשיו. שביידן המשוקץ יעזוב את הבית הלבן, משוקץ אני אומר את זה בצינות במרכאות, כי זה מה שהם קוראים לו שם, ויעזוב, ועוד ינואר, זה אפילו שלושה חודשים, ייכנס טראמפ, אנחנו מינואר כיף חיים, יכולים להילחם, יש לנו אופק מלחמתי לתקופה הקרובה, זה מחפיר, זה מזעזע, זה אומר שחיילים ימשיכו להרג, זה אומר שחטופים ימשיכו למות במנהרות, זה אומר שנידונו כמו... הקטע הזה שמחית עליו בארץ נהדרת, נמשיך עוד הרבה זמן, אמר את זה שאול מופז באולפן שישי ביום שישי, אומרים את זה במתכל, אומרים את זה בכל המקומות, יש כאן מישהו כוונה להמשיך את המלחמה הזאת בעזה, אני לא יודע מה, עוד הרבה זמן, הנה ציטוט ממקורבי ראש הממשלה, שמחכים רק שביידן ילך כדי שיהיה לנו אופק בחינת המלחמה.
אני לא כל כך מבין, אתה שבוע שעבר ישבת איתי פה והסברת לי
שצריך לסיים את המלחמה.
אתה נותן פה סשן של דקה וחצי, אני סותם את הפה. אני אומר משפט, אתה משלים כבר, אתה לא קוטע אותי בסוף המשפט, אתה משלים את המשפט שלי תוך כדי.
דבר.
שנייה. אני אומר, אני קצת מבולבל, כי אתה שבוע שעבר הסברת לי שאנחנו נהיה בעזה עוד שנים ארוכות, ונעשה כמו בג'נין, ונעשה כמו בתול קרם, ואנחנו ניכנס פנימה, וניצא, וניכנס וניצא.
יהודה, אחינו היקר.
אבל זה הדיווח של מוריה. השמעת לי עכשיו דיווח של מוריה. הדיווח של מוריה מדבר על זה שאנחנו כנראה נהיה בעזה. רגע.
נשמה, אתה מעוות את הדברים שלי בפעם השנייה. גם עם רוטמן וגם עם זה.
גם עם בני, לא, אני מציב לך עובדות לתוך הפנים, הם לא מסתדרים עם הדברים שלך.
אני אומר את זה כנראה שהבנה לקויה.
לא, הבנה לא לקויה.
צריך לסיים את המלחמה בעזה. צריך לצאת עכשיו מעזה. רגע, צריך להחזיר את החטופים בעסקה הזו. ואם יהיו...
חלום שלי שתיתן לי להשלים את הרעיון, חלום.
אם החמאסניקים, המחבלים או כל מי שיהיה שם, ימשיך לעשות את הדברים הרעים שהוא עושה, להיכנס ולצאת, כמו ביהודה ושומרון.
מעולה, אז עמדתך שצריך לסיים את המלחמה.
בוודאי, ולעשות עסקת חטופים.
תודה, עכשיו אני אוכל לדבר.
אבל למה אתה מעוות את הדברים שלי? אל תעוות את הדברים שלי.
אז בוא נעשה דבר כזה, נעשה תוכנית של ברק סרי, ואני מדי פעם אכניס איזה גג מהצד.
רעיון מצוין, אני פונה כאן לאיתמר דרוקמן. יש כאן רעיון שאני בכל אופן מאמץ אותו. תוכנית לבד של ברק סרי.
סרי מארח.
סרי לא מארח, סרי מארח את עצמו.
סרי
זה הכי טוב, אתה יודע מה?
אנשים לא מבינים את היכולות.
אם אמרת דבר אחד חכם בכל התקופה שאנחנו עובדים, זה הדבר. איתמר דרוקמן לטיפולך, תוכנית אישית.
ויכולות הקידוח שלך שם, זה כאילו באמת אחד הדברים המדהים. יש לך, אתה יודע, לא הרבה אנשים יודעים. שמים לפעמים בן אדם מול מיקרופון ואומרים לו, תדבר, זה לא קל. אתה מסוגל כאילו לתת פוסשן, השבוע אמרו משהו על יונית, שהיא עשתה שידור של 13 וחצי שעות, משהו כזה. בוא יונית, סרי לא רואה אותך ממטר, תני לו מיקרופון. הבן אדם 28,000 שעות נותן סשן בלתי נגמר.
אתה יודע, יותר ויותר שאני חושב על מה שאמרת, זה היה ממש רעיון מעולה. אני אומר לך, אתה מבריק.
ובכן, הנה, איך אני אזכור עכשיו איפה הייתי? לגבי סוגיית סיום המלחמה. אומר זאת כך, אני בכלל קורא לאחיי גם בימין וגם בשמאל, רק לחשוב, רק להתייחס עניינית, בסדר? כל מה שחשבתם לפני חצי שנה לא רלוונטי למה שאתם חושבים עכשיו. חבריי מהשמאל, אם אתם חושבים שצריך לסיים את המלחמה, זאת מחשבה הגיונית, דרך אגב בעיניי הגיונית ביותר, אבל אז צריך גם לנסוע ולשמוע את מגד 932 ואת המחת ואת אוגדיונר עזה, ולשמוע ממנו שהם עדיין עובדים ועובדים וחושפים ומפרקים ודברים כאלה. צריך לשמוע, אני לא יודע מה זה אומר. יכול להיות שצריך לצאת ולהמשיך ולצאת, אני לא יודע, אני לא מומחה צבאי. אבל אני אומר, בואו, רק תקשיבו גם לצד השני. חבריי בימים שאומרים שאסור לסיים את המלחמה, בואו, סינואר מחוסל, עזה מפורקת, חמאס גמור, בואו, תשאירו את דעתכם פתוחה לגבי הדבר הזה שאולי צריך לסיים את המלחמה. אני לא יודע, בסדר? אני באופן כללי נורא נורא מפחיד אותי אנשים שמדברים בסימני קריאה, ביניהם ברק סרי. אתה מדבר בסימן קריאה נורא נורא ברור, כאילו אתה יודע מה צריך לעשות, כאילו צריך לסיים את המלחמה. אני לא יודע. אני לא יודע. ולכן כל האירוע הזה, אבל אתה השמעת משהו אחר, אתה השמעת והשתמשת בטענה הזאת, כאילו עכשיו, אחרי שביידן הולך, אז עכשיו יהיה פה חרבו דרבו יום מלחמה. ובכן, גם לפני שביידן הלך, יש פה שנה מלחמה, שנה מלחמה זה המון זמן, גם אחרי שהוא ילך, כנראה ממשיכה להיות מלחמה, כי שום דבר בינתיים, בשלב הזה לא נסגר, לא בצפון ולא בדרום, ואני אגלה לך סוד. הנה, סקופ מדהים, פרסום ראשון ובלעדי. גם ימניים אינם אוהבים מלחמה. לא מעוניינים במלחמה. אנחנו רוצים שלום. הרבה מאוד מהחיילים, בטח אלו הקשורים לציונות הדתית, נפגעים ומשאירים קורבנות קשים מאוד. אין אדם שפוי אחד נורמלי שרוצה מלחמה. שלום זה טוב, מלחמה זה רע. יש פה עניין עקרוני. וכשמשתמשים באירוע הזה של מלחמה, כדי לנגח את נתניהו או דברים כאלה, בכלל אתה מדבר על עכשיו על סיפור על ביידן וטראמפ. בוא, האירוע החמוצי הזה, שבמסגרתו כולם חוששים פתאום מטראמפ או טראמפ או דברים כאלה, דרך אגב, אני באופן אישי לא יודע, לא סומך עליו, והבן אדם לא יציב, הוא כן זה. אני כן מניח שסביבתו טובה, שסביבתו טובה לישראל, היא מפרגנת לישראל, היא אוהדת ישראל, ואני שמח מהדבר הזה. אבל אני גם שם כוכבית שאני, קודם כל, באופן אישי, לא הייתי נותן לילדה שלי להתקרב לבן אדם כזה, בסדר? ודבר שני, וואלה, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה הוא מתכנן לנו. אז אני שמח במידה וחושש במידה, וזה הדבר הנכון שצריך לעשות. אני בטח לא משתמש בדברים האלה ככלי ניגוח פוליטי כמו שאתה עושה.
בוקר טוב למוטי שקלר, לשעבר מנכ"ל רשות השידור.
בוקר אור.
ולמה אנחנו מעלים אותך? אתה גם פובליציסט בידיעות אחרונות, אבל לא בגלל זה. חמישה מבניך וחתניך משרתים במלחמה בעזה, ויש לך מה להגיד על חוק הגיוס שחוזר עכשיו למפה. אגב, חוק המעונות ירד מהפרק, חוק הגיוס חוזר, מקף חוק ההשתמטות. יש לך כאדם מהציונות הדתית מה להגיד על החוק הזה?
תראה, אני חושב שלא רק לי, אני חושב שרוב החברה הישראלית יש להם מה לומר על החוק הזה.
כן.
מדינת ישראל נוצרה כדי לייצר איזה ליבה משותפת. לא הגענו לכאן כקבוצות מאגרים למיניהם, שכל אחד יש את הסידור משלו. יש לו איזה ניסיון לייצר חברה שיש בה זה, כמו שאמרתי, משהו שלמענו אתה הגעת. אתה לא בא רק בשביל הקיום. אז שירות הצבאי הוא אחד הביטויים לכך. כלומר, אם אתה שותף למטרה הזו או לא שותף למטרה הזו. אם המטרה היא לייצר פה חברה ישראלית, יהודית, ציונית, אתה לא יכול להיות להתבדל ממנה. שאתה יכול להתבדל ממנה, אבל אתה לא יכול לתפוס את המקום משני הקצוות. ואתה יכול, לא רק שאתה לא יכול לתפוס את המקום משני הקצוות, אתה לא יכול לעשות את זה על חשבון אחרים. עכשיו, אם אתה חלק מהקהילה, ואתה יוצא נזכר ממנה, אתה כמו בכל,
אני חושב...
הדבר הפשוט ביותר, עזוב את הרעיונות הגדולים של ציונות, של מדינה.
מוטי, אתה, אבל אני, יש בעיה... מוטי,
חבר ועד בית, תראה לך שבתוך הבית, כן, אתה מחזיק את הסולר, לטובת העסקה.
כן, מוטי, מוטי שקלר, יש לנו בעיה מובנית עם הרעיון הזה, כיוון שכולנו לדעתי בכל אולפן, אין מי שיתנגח בך בדבר הזה, כי כולנו פחות או יותר מסכימים, אבל אני כן רוצה לעמוד על הסיפור של הציונות הדתית, כי זה לדעתי הגיים צ'יינג'ר עכשיו. יש לי, דיינתי לא מעט עם חברים, מה ההיקפים של הדבר הזה? זאת אומרת, נגיד, האם זה באמת רק שניים, שלושה מנדטים של כאילו החבר'ה, נגיד, שהם תומכים בבדת, או שהפעם קרה משהו יותר דרמטי לציונות הדתית?
כן, אני אף אחד לא יודע מה המשמעות, ולאן זה ייקח אותנו המלחמה, ואלה שההשלכות מכאן להודעה חדשה. אחת מההשלכות, זווית מאוד מעניינת, זה הדומיננטיות של הציונות הדתית בתוך היחידות הלוחמות.
נכון.
זה של עצמו זועק לשמיים, לא יכול להיות זה, אני אומר, ואמרתי זה גם אתמול בהפגנה. עם כל הכבוד והמאבק הכי צודק בעולם, נגד זה שמגזר שלם לא מוכן להיות חלק מהסיפור הישראלי, אבל צריך לזכור שרק 6% עושים מילואים מהחברה הישראלית שמחויבי מילואים. ולא יכול להיות שמתוך ה6% הללו, כשל עצמו שהוריה בפני עצמה, למעלה ב-50% מהמשרתים בגדודים של החטיבות הקרביות, הם יהיו בני הציונות הדתית. עכשיו, על הדבר הזה יהיה משמעות. הציונות הדתית לא תהיה פריירית. תגיד, רבותיי, מי שנוטל על עצמו את הנטל הביטחוני במלחמה, הוא גם ירצה לקחת אחריות, הוא לקח אחריות וירצה גם להמשיך הלאה, ולהיות דומיננטי.
השאלה כמה אנשים מחזיקים בדעה הזאת, זאת אומרת כמה מנדטים נגיד שווה הציונות הדתית, בוא נגיד הם שווים 18 מנדטים,
אז תן לי לחדד את זה,
כמה מסכימים עם העמידה הזאת?
תן לי לחדד, אתמול היו סקרים בכל הערוצים, חוץ מסוקר אחד שאני לא מתייחס לסקרים שלו, בכל הסקרים, 11, 12, 13, בכל הסקרים האלה, בצלאל סמוטריץ',
אתה לא מבין, אתה מתעלם מפיפר, דווקא הוא, דווקא האיש צדק לא פעם. יושב
לא צדק בכלום, עזוב, די. לא, לא מדברים עליו. יושב ראש הציונות הדתית, סמוטריץ' לא עובר בסקרים האלה, בשלושת הסקרים, 11, 12, 13, לא עובר את אחוז החסימה. האם אתה חושב שזו תגובת המחאה של הציבור הדתי-לאומי, המשרת, התורם, לצערנו, חלקים הם גדולים, הם גם נופלים? האם זו התשובה וזו הדעה האמיתית של הציונות הדתית על סמוטריץ' שמשתף פעולה עם החוק הזה?
אני בעיניי חד משמעית, זה אחד מהתופעות, לא רק. אני חושב שסמוטריץ', אני חולק עליו לחלוטין, גם לא הצבעתי עבורו, בוא נהיה בגילוי נאות. אני חושב שצריך לזכור ברק דבר שני, כמה דברים בהקשר הזה. אחת, הציונות הדתית זה מנעד מאוד רחב. מכאן להודעה חדשה, כבר אתה לא יכול להפיין אותה. עכשיו, צריך לזכור, יש פה ספירה מיני ובה. היות שהציונות הדתית חיה כמעט בכל תחומי החיים בעולם דואלי, שיש ניות עירו. הנכד שלי יכול ללמוד את החברותה בגמרא, ובערב אנחנו ניפגש בארנה לראות את הפועל ירושלים, ואני אלך לשיעור תורה, ואחרי זה אני אלך לתיאטרון, להבימה. כלומר, השניות הזו לא יכולה להיות רק בחיים ולא בפוליטיקה. כלומר, וכתוצאה מכך, הרבה מאוד מהציונות הדתית מצביעים למפלגות אחרות, כי הווייתם היא הוויה מורכבת. אז זה כשלעצמו מקשה לייצר היום מפלגה ציונית דתית גדולה. הרבה נמצאים אצל בני גנץ, הרבה נמצאים בליכוד וכיוצא בזה. הם גם אומרים לעצמם, אם יש לי 6 מתוך העשירה הראשונה במחנה הממלכתי, עם חופשי כיפות סרוגות, למה שאני לא אצביע עבור המחנה הממלכתי, לא צריך את סמוטריץ' לזה. עכשיו, הנפילה של סמוטריץ' עכשיו, בנקודה הספציפית הזו, היא בתפיסת העולם אחת חד ערכית שלו, שבא לידי ביטוי גם בהליכה יחד עם החרדים, בחוסר הבנה הוא לא חש בדיוק את הדופק של הציוני הדתי, ולכן עכשיו הוא...
לא, זה בדיוק, כי אתה יודע, אתה נתת לי דוגמה, נגיד, מימים שקדמו לשבעה באוקטובר, שזה בסדר, הציבור הדתי-לאומי התפרס על כמה וכמה מפלגות, עם דעות כאלה, דעות אחרות, אני חושב שהכל הוקצן והכל הוחרף מאז השבעה באוקטובר, נוכח הבאמת תרומה עצומה של הציונות הדתית, שיעורי הגיוס הרבה מעבר לחלקם באוכלוסייה, וכמובן נופלים ופצועים.
אני אוסיף לכם רק ברשותכם, פרשן פוליטי שנתקל פעמיים באזור של הסקרים, תדמין צריך להתייחס לבייס שהוא מאוד 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 יציב, כמו שלליברמן יש את ה-4-5 מנדטים המאוד מאוד יציבים, כמו שללפיד, דרך אגב, זה אחד ההישגים הכי גדולים של השנייה.
איזה 4-5 יש לו, אין לו שום 4-5.
וכך גם לסמוטריץ' יש בייס מאוד 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 יציב, שהרבה פעמים הזכרים לא פוגעים בו נכון.
טוב, אני אומר לך, כל כך לא פוגעים, שנתניהו פחד פחד מוות, שהוא לא יעבור את אחוז החסימה לפני הבחירות הקודמות, קרא לו ולבן גביר לקיסריה, וקפה על בן גביר לקחת את סמוטריץ' בגלל בדיוק מה שאתה אומר.
טוב, שקלר.
הנקודה המרכזית ביותר שהחברה הישראלית צריכה להתייחס לצבא אחרת לגמרי, גם החילונית, כלומר, אם החברה הדתית בגדול, הציבור הדתי לאומי, בלי ההקשר הפוליטי, הוא בין 10-11% או 12% מכלל האוכלוסייה, אלה שמגדירים את עצמם ציבור דתי לאומי, לא יכול להיות שיהיה למעלה מ-50% בשירות המילואים. זה אומר שהרבה מאוד בחברה הישראלית לא עושה מילואים, וגם על זה צריך לתת את זה.
חד משמעית, זה נכון. מוטי שקלר, תודה רבה.
תודה רבה.
יום טוב.
יום טוב.
זה, אתה זוכר שדיברו בבחירות האחרונות על הימין הרך, ודיברו על הציונות הדתית, על ה-2-3 מנדטים שניים-שלושה מנדטים שישנו את המפה שזה, אז הפעם זה יהיה עוד פעם הסיפור המאוד מאוד מאוד גדול. צריך להגיד שבסקר האחרון של ישראל היום, דרך אגב, נפתלי בנט מגיע ל-24 מנדטים, אבל את רוב המנדטים שלו...
הוא לוקח מהמרכז שמאל.
הוא לוקח מהאופוזיציה. נכון. פרסומות חוזרים.
בוקר טוב לעמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל.
בוקר טוב ברק ויהודה ולמאזינים.
בוקר טוב. ואתמול שוב מתח כבד ששיגר חיזבאללה לגליל העליון גרם לפציעת 3 בני אדם, מצבם קל עד בינוני, ולנזקים ב-12 בתים במושב אביבים. בוא תספר לנו מה היה אתמול.
טוב, בכלל בשבועות האחרונים עצימות ותדירות הירי עלתה בצורה מאוד גבוהה. זה כמובן מתכתב עם הפעולות של צה"ל, שפוגעים בצורה קרדינלית ביכולות החיזבאללה. אתמול אביבים כמו שדה קרב, פגיעות מאוד קשות ביישוב, ולצערי גם פציעות וגם חייל שקיפח את חייו. מציאות מאוד מאוד מורכבת, ואנחנו חווים בהחלט פער בלתי ניתן לגישור בין מה שאומרים לנו למה שקורה במציאות.
מה אומרים לנו?
הרבה מאוד דברים אומרים לנו, מסבירים לנו, באמת אין לי ספק שכמו שאמרת, צה"ל עושה פעולות מצוינות, כאלו שאנחנו יודעים ואלה שאנחנו לא יודעים, שמקדמות את הביטחון בגבול הצפוני, ואני גם לא יודע מה צה"ל מציע לדרג המדיני, והדרג המדיני בסופו של דבר מאשר או לא מאשר, אבל דיבורים לחוד ומציאות לחוד. במציאות אנחנו כבר שנה במלחמה, יורים עלינו טילים ללא הפסקה, חלקם מיורטים, חלקם לא, הכל כמובן בהתאם ליכולות המצוינות ככל שיהיו של כיפת פרזל, בכלל הגנה אווירית, והם לא הרמטי כמו שאתם יודעים. ותושבים שלי מתיחים כאן שיש כאן סוג של רולטה רוסית. כולנו יודעים שיש פערי מיגון מטורפים, גם במסגרות החינוך. הכבישים אינם בטוחים, כל הדברים האלה ידועים. ואיך אנחנו כמנהיגי ציבור בשלטון המקומי, ודאי כמי שקרובים וזמינים לתושבים, ומוכנים לבוא לציבור שלנו, ולהתחיל בכלל לדבר על חזרה הביתה, או להוציא את גני הילדים שלנו.
תגיד, כי מתחילים לדבר על זה, אתה יודע, ראיתי גם הקצינים מתחילים, גם יש, אתה יודע, כל מיני תדרוכים, שעוד כמה שבועות ספורים מתחילים לסיים את האירוע בצפון, יחזרו לדעתך או לא יחזרו התושבים שלך?
תראה, בסוף זה תלוי ביטחון, וביטחון זה לא דבר שהוא נתון לפרשנות, זו עובדה שנתקרת מהמציאות. או שיש, או שאין. כרגע אני אומר לכם בצורה ברורה, אין. ותושבי הצפון הוכיחו כבר את עוז רוחם, והוכיחו שהם ציונים גדולים, והוכיחו שהם מלח הארץ, אבל בסוף בכל יום יורים כאן עוד טילים ועוד טילים, בכל יום אתה חשוף לפגיעה, לא ניתן לחיות ככה.
אבל אומר, יגידו לך, תקשיב, את זה כנראה לא נסיים, בסדר, לא נכריע עד הסוף כמו חמאס, נראה לי אפילו ברק שאומר שצריך לסלם את הלחימה בעזה, אומר שצריך להמשיך את המלחמה, נכון ברק? צריך להמשיך את המלחמה
בצפון. במתכונת יהודה ושומרון.
השאלה, מה כן, בסוף זה ייגמר בהסדר מדיני, השאלה אם אתה סומך על הסדר מדיני, שיביא לכם שקט.
אין דרך אחרת.
בוא, תטונתי מלתת לצהל לצות, ודאי לא לדרג המדיני, כל אחד ודאי עושה את מיטב יכולתו. אבל בסופו של דבר הדברים כמו שאמרתי נמדדים במבחן מציאות, וצריך לראות בסופו של דבר אנחנו כאן ואנחנו חווים פה מלחמה של ממש. נכון כמו שאמרת בסופו של דבר כל דבר מגיע לאיזושהי הכרעה מדינית, ואני חושב שבסוף בסוף השאלה גם אמיתית היא לא ההסדר או מה יכלול. השאלה אמיתית היא מה נעשה ברגע גם שההסדר הזה יופר, ואין לי ספק שהוא יופר, כי הרעיון האיראני למחוק את ישראל לא יעלם ולא ירד מסדר היום, ואנחנו צריכים להגן על תושבי הצפון. ולכן השאלה כמו שאמרתי, איך יאפשרו לצה"ל להגיב בפעם הראשונה גם שההסדר יופר, כדי לשלוח מסר חד משמעי לאויבים שלנו שמה שהיה הוא לא מה שיהיה.
תגיד לי עמית, אתה בהמשך למה שיהודה שאל אותך, אנחנו באמת שומעים גם בארץ תדרוכים כאלה ואחרים, וגם מכיוון לבנון וגם מכיוון האמריקאים שעומלים קשה על ניסיון להסדרה, על באמת הסכם מדיני שיהיה בקרוב. איתכם מישהו מדבר?
אז אני אומר, תראה, אני אומר זה בכאב, כן? אני מרגיש ששכחו את הצפון, ועוד באמצע מערכה, אנחנו כבר יותר משנה בסופו של דבר במצב הזה, ואנחנו כמובן כמנהיגים מצפים לזה. אני אומר, ונראה שהקשב בשבועות האחרונים איפשהו מוסעת, אתה יודע, לעניינים פוליטיים כאלה ואחרים, ואני אומר את זה בכאב. בעבר, אתה יודע, לפני מספר שבועות הרגשנו שהקשב עבר נמצא פה ומונף, ומשהו קרה בשבוע, בשבועיים האחרונים, שפתאום הקשב עבר למקום אחר.
רק תגיד לסיום, עמית, לסיום, הפיתורים של שר הביטחון יואב גלנט, זה בשורה טובה לכם, בשורה רעה?
בוא, אל תכניס אותי, זה עולם...
שר ביטחון שדיברתם איתו, זה עניין מקצועי.
אתה אדם פה, אתה אזרח, באמת אזרח חשוב במדינת ישראל, בתקופת מלחמה, שסופג וסובל, מה, למה לא תביא את דעתך? יגביר את הביטחון או יפגע בביטחון?
בסופו של דבר, יש כנראה ממשלה, ראש ממשלה, ששם את הפריזמה הרחבה,
התחמקת,
ולוקחים את מכלול השיקולים.
עמית, תגיד, אני לא רוצה לענות,
את המסד הנתונים המדויק, חושב שזה לא נכון.
אני אעביר לך באימייל, אני אשאל את אחיך, אולי מאחיך אני אקבל תשובה.
אולי שמה, זה כתובת נכונה.
100%, עמית סופר, תחזיקו מעמד. תודה רבה על השיחה, בשורות טובות.
תספר מי זה אחיו, מה זה, אם לא יודעים, לא כולם בפרנצ'ה כמוך.
אחיו זה השר סופר, שר הקליטה, עלייה והקליטה, איש ראו, איש רציני, עושה עבודה טובה, זה אחיו של עמית סופר.
בסדר, בסדר גמור, נעשה איזה הפסקת פרסומות כבר חוזרים. יש לנו עוד דקה וחצי.
אבל אתה יודע מה, יש לנו, טוב, אתה יודע מה, אני
אקרא את הקטע הזה. לא, אם דקה וחצי עכשיו...
לא, אז אני אתחיל את זה כבר, תחילת השעה הבאה.
הבנתי, אתה אומר, כי יש לך דקה 28, אז את זה אני אתן לשלזינגר רגע, להשחיל איזה רגע משפט, כן?
יאללה, השחיל, הרי, הנה, אמתן, יאיר גולן אני רואה את, בוא...
לא, זה נשמור לתחילת השעה הבאה, כי צריך... אני גם רוצה להשמיע את האינסרט, וגם להתיח בך את רמות הצביעות הבלתי נסבלות של האירוע הזה. בשולי הדברים...
אני יכול לנחז, הדברים שהוא אמר, נתניהו שכח מה זה להיות אח שכול, הנה, אני מראש חושב שהדברים האלה הם דברים שאסור היה להגיד אותם. הנה, פתרתי לך את העניין, התחילת שעבר.
ויש עוד דבר שמטריד אותי בחמישים שניות האחרונות, שניסיתי לברר אותו, זה מה הסיפור עם הזקן של יאיר לפיד. שמת לב לדבר הזה? איך אתה שם מקורב לחוגי השמאל?
למה?
איך אתה לא... אתה מהמקורבים כמקורב ליאיר לפיד.
יאיר לפיד, דיברתי איתו פעם...
אתה יכול בבקשה לבדוק לי...
דיברתי עם יאיר לפיד פעם אחת, זה היה...
גם הוא תדרך אותך, גם גלנט וגם לפיד. תגיד, מישהו מהימין מתדרך אותך?
רגע, לא, פעם אחת...
לא, אבל אתה מדבר גם עם מישהו מהימין...
רגע, נימוסים, רגע.
אבל גלנט...
אז אני רוצה להגיד שלא דיברתי עם יאיר לפיד.
ראש הממשלה אתה מדבר?
לא דיברתי, לא. עם יאיר לפיד לא דיברתי, ראיתי אותו בנווה אילן.
אם אתה מדבר עם גלנט ולא מדבר עם נתניה,
ניחם אותי, תודה רבה, נכנסתי לו, הוא נכנס באופן,
השאלה שלי אחרת, אחרי שאמרת שדיברת עם לפיד, ואחרי שאמרת שדיברת עם גלנט,
אבל דיברתי שיחת נימוסים, אתה מעוות את הדברים שלי.
אז לא לפיד, אם אתה דיברת עם גלנט, מתי פעם אחרונה דיברת עם ראש הממשלה?
לפני הרבה זמן.
נו, אז איך המאזינים יכולים לסמוך על תמונת המצב שלך שמוזנת רק על ידי גלנט?
כל הסביבה שלו, וכל השרים הרלוונטיים, וכל החכ"ים הרלוונטיים, ועם כל הפקידים הרלוונטיים, תאמין לי, לא צריך לדבר איתו כדי לדעת מה הוא חושב.
ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
כן, הלכת, התרעננת, שתית איזה קפה, אני רואה, אתה בקפה שחור אתה, להציג את זה. טוב, מסיבת העיתונאים של, מסיבת העיתונאים של האופוזיציה, בני גנץ, ליברמן, יאיר גולן, ויאיר לפיד, אמרתי יאיר לפיד, בני גנץ, בסדר. עכשיו יש בעיה מובנית, אני כתב פוליטי, אתה פרשן פוליטי, אנחנו מכירים את הדבר הזה, יש מסיבת עיתונאים של ארבעה אנשים, יש רק 250 מילה, 300 מילה, נכון? לידיעה, יש רק 22 שניות בערך לתת סינק, אז צריך שכל אחד ייתן פה כאילו את הדבר הכי דה בסט שלו, את הסינק המושלם, את הציטוט שאחר כך כולם ישמיעו, כי בכל זאת, אחרת איך תבלוט, אחרת איך תקבל יותר מנדטים, אז עמדו ארבעה אנשים, ניסו, בא יאיר גולן ועשה את הפרובוקציה המושלמת.
נתניהו הראה השבוע, בשבוע האחרון מקבץ פעולות שניתן להסיק ממנו רק מסקנה אחת. הוא שכח מה זה להיות אח שכול. ליבו גס בשכול.
יופי, ניצח, הנה, עשה את שלו. אני מקומם. מדבר עליו עכשיו בשידור, אני לא משמיע את הסינק של לפיד, לא את הסינק של ליברמן ולא את הסינק של גנץ. למה? כי יאיר גולן ניצח, והנה התרגיל המטופש הזה עבד עליי, ועכשיו אנחנו משמיעים אותו. עכשיו יכולתי להתעלם ממנו, והבעיה שלי היא גם בכלל אפילו לא יאיר גולן, אתה יודע מה, זו פרובוקציה בשקל 90, אני אוהב אותו. אני יש לי בעיה, לא עם הדברים של גולן, יש לי בעיה עם התגובות שאחרי. כי אני מנסה לחשוב לעצמי, מה היה קורה לו, למשל, פרסומאי או עובד בקמפיין של הליכוד, היה שם פריים בפאק, רואים ומה זה, של הקברים של צהל. אתה זוכר דבר כזה? בחורצ'יק בשם אבישי הגברי, שם בקמפיין שלהם בסרטון הליכוד מהלך הבחירות, שם רגע פריים קטן של... שזה איזו שערה. משתמשים בשכול. איזה דבר. איזה ציניות. איזה דבר. איפה הם עכשיו? איפה הם כל האנשים האלה, שהיא מירי רגב או דודי אמסלם, היו אומרים... שמישהו חבר באופוזיציה שכח מה זה שכול, שכח מה זה כאב, שכח מה זה זה, ורוע טהור, הם היו עולים על בריקדות, ואומרים בושה וחרפה, ופונים ליועמ"שית, ותלונה של הג'ינג'י, והשיח, ומכונת הרעל. זה בדיוק מה שאני כל הזמן אומר. יש פה מכונת רעל אגרסיבית, חמורה, גסה, בעיקר מלוכלכת מהצד השמאל של המפה. הם לא שמים לב בכלל לביטויים שהם משתמשים בהם. בכל מותר, הכל מותר. מותר גם לצחוק על לזכור ועל דגל ישראל, ומותר הכל ומותר להשתמש בשכול. הכל מותר לצד אחד נכון ויפה וחתיך וחכם, וזה עובר בשקט. אפילו שאתה אומר שמחבל מהנוח'בה הוא לא חיים חופש, אתה תנצל 24 שעות אחרי זה, הם ישכחו על זה. מכונת הרעל הזאת היא דבר מתואב, היא דבר שקורע את ישראל, היא משסה, היא מפלגת, והיא בעיקר מלאה צביעות.
טוב, אני מסכים שהאמירה הזאת הייתה מאוד מאוד לא טובה, היא באמת אמירה שאסור היה להגיד אותה, אבל לא אני רוצה לדבר על משהו אחר, אתה יודע, אמרת פרשנים לא פוליטיים. אמרת פרשנים פוליטיים, אתה יודע, אנחנו נתקלים בתקופה האחרונה, ובכלל בשנים האחרונות, בגילויי ציניות מדהימים, מכל מיני כיוונים. אתה יודע, די לראות מה עשה גדעון סער, שעשה קריירה בשנים האחרונות על רק לא נתניהו, תחת האמירה המפורסמת, מי שרוצה להצביע נתניהו, מי שרוצה את נתניהו כראש ממשלה שלא יצביע עבורי, ואמירות מאמירות שונות על חוסר אחריות, על ה... אני כבר לא מדבר על מה שעשו לו, על האשמות שהטיחו בו מבנו של ראש הממשלה, האשמות שאני לא יכול לחזור אליהם אפילו, ודרך כל מיני סיפורים על עברו וכו' וכו' וכו', גמרנו את כל הדברים האלה, גדעון סער חזר לזרועות נתניהו, כי לא הייתה לו שום אופציה, אתה יודע, לדעתי אופציה יותר ראויה, היה פשוט לקום וללכת, עזבת את גנץ, נתקעת מתחת לאחוז החסימה, אין לך צ'אנס לקבל מנדט, לך הביתה, די מספיק, מה אתה נאחז, בשביל מה, בשביל מי, אבל אני רוצה לדבר על מישהו אחר, תרים אתמול.
למה נתת הקדמה כזאת?
שר שנקרא עמיחי שיקלי. עמיחי שיקלי יצא אתמול בתוכנית הפטריוטים, נו איפה לא, בהתקפה קשה, אגרסיבית, על נפתלי בנט, ששיקר, ובגד בימין, והוא מזהיר מפניו, וכו' וכו' וכו'. מה נפתלי בנט, למה התכוון שיקלי, שכאמור נלקח על ידי נפתלי בנט, הוא היה מנהל איזה מכינה, לקח אותו, שם אותו ברשימה, הוא מתכוון לזה שנפתלי בנט הקים ממשלה עם רם ומנסור אבאס. אני מזכיר לכם, נתניהו התחלן להקים.
לא, עם השמאל, עם השמאל. הוא אמר שהוא עם הימין, ימין, 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 והלך עם השמאל. זה לא רק מנסור
אבאס. תן לי, אל תפריע.
לא, אבל זה לא רק מנסור אבאס, רק תדייק בעובדות.
מדייק בעובדות. הוא קובל על זה שהוא הקים ממשלה עם מנסור אבאס, עם ארבעת המנדטים. אני רק מזכיר,
התזכורת
קטנה, שמי שהתחנן ושלח שליחים לרב דרוקמן שישכנע את סמוטריץ' לא להטיל וטו על מנסור אבאס, היה נתניהו. עכשיו בואו נשמע מה הוא אמר ככה בקטנה, מה הוא אמר אתמול בתוכנית הפטריוטים.
מגיע מתוך הציונות הדתית, מהבית היהודי, ממועצת ישע, מי שאמר אני ימין על נתניהו בכל פרמטר.
הימין שמימין לימין.
מימין לימין. הלוחם למען ארץ ישראל השלמה. ותראה מה רדיפת שררה עשתה לבן אדם הזה. מה רדיפת כבוד.
עכשיו, בואו נשמיע לכם מה אמר אותו עמיחי שיקלי ב-14 ליוני 2021, בתוכנית עניין אישי בערוץ הכנסת, בכלל על האפשרות שמנסור אבאס, כמו כאמור, באמת, ראש המפלגה האסלאמית, מה הוא אמר על האפשרות הזאת לפני הבחירות?
אני מאוד התרשמתי מהקו המאוד מתון שהציג מנסור אבאס לכל אורך תקופת הבחירות, וגם בזמן האלימות האיומה של מבצע שומרי החומות, והוא איבד המון המון כוח פוליטי, מכיוון שהוא סירב לשפוך שמן למדורה. בכלל בקלות, מה שנקרא להרוויח לייקים ולהרוויח מנדטים, והוא בחר שלו, הוא בחר לשפוך מים על המדורה הזאת, וראינו את הסקרים של רם, היא כמעט נמחקה. אני בעד שערבים יהיו חלק מהממשלה.
בעד שערבים יהיו חלק מהממשלה.
אני שמח לראות אותו כשר לשיתוף פעולה אזורי.
שיתוף פעולה אזורית, מנסור אבאס, כן.
מקום שהוא טבעי.
עכשיו תבינו מה קורה כאן, ואני אומר כאן, הדברים שלי מכוונים בעיקר למתפקדי הליכוד, אלה שיבחרו את הרשימה הבאה. מי שעושה דבר כזה, יעשה את זה פעם נוספת. האיש נלקח על ידי בנט, ישב אז באולפנים, הסביר את העמדה, ייצג נאמנה את עמדות דעותיו של בנט, אפילו הוא ניסה להכשיר את הקרקע להקמת קואליציה, כמו שראיתם עכשיו עם מנסור אבאס, שהוא באמת צריך להיות חלק מהממשלה, ועשה לשיתוף פעולה אזורי, ו... הגיע, הממשלה של בנט קרטאה, הוא החליט לערוק, לעבור צע, תמורת העריקה הזאת הוא קיבל שריון, תמורת העריקה הזאת הוא קיבל תפקיד של שר, אלוהים יודע מה הוא עושה, ועכשיו הוא בממשלה מטנף את בנט כדי באמת להוכיח נאמנות, הנה אני מטנף את בנט, אני מוכיח לכם נאמנות, אני בשר מבשנכם, אני לא דיברתי בזכות קואליציה עם מנסור אבאס, רק שאיך אומרים, הארכיון רודף אחריך, ולכן תיזהרו, תיזהרו. כי מי שעשה את זה לבנט, יעשה את זה לבא בתור, יעשה את זה לבא אחרי זה, אנשים לא משתנים, אל תקנו את כל הקשקושים האלה ששמעתם אתמול ממנו בתוכנית הפטריוטים.
יפה, העלית הנושא מצוין. קודם כל, רק לגבי העובדות, נפתלי בנט לא שיקר רק בעניין של מנסור אבאס, נפתלי בנט אמר, אני איש ימין, אני הולך רק עם הימין, ימין, ימין, ואז הוא הלך עם מנסור אבאס, עם לפיד, עם ניצן הורוויץ, לא עם המחנה הבסיסי שלו אותו הבטיח. זו הייתה הפרת הבטחה, דרך אגב, עד לפני דקותיים. פתחת את הדברים שלך ואמרת על סיפור של גדעון סער, שאמר ככה והלך אחרת, ואז אתה קובל על גם נפתלי בנט שעשה בדיוק אותו דבר, אמר ככה ועשה אחרת. זה הקטם על נפתלי בנט, לא רק האירוע של מנסור אבאס. האירוע של מנסור אבאס, דרך אגב, כמי שבתחילת התוכנית אמרו לו שלפני שלושה חודשים אמרת ככה, אז בסדר, לא חשוב, אני מחליק את זה הלאה, אבל לגבי סוגיית מנסור אבאס, צריך להזהיר מהדבר הזה, בסדר? כי נכון, קודם כל לציבור הערבי מגיע נציגים סופר טובים, ראויים ומערכים שידאגו שגם לציבור הערבי הישראלי יהיה ביוב, יהיה מתנס.
אבל אתה לא יכול לתקוף.
רגע, אבל הקשבתי לך, תן לי להשלים.
אתה לא יכול לטעון.
הקשבתי, תן לי להשלים. אני לא יכול שקוטע אותי באמצע כל הזמן, ברק, באמת, זה בלתי אפשרי. מגיע לציבור הערבי נציגות ראויה שתדאג לביוב, למתנס, לחינוך, כמו שצריך. מנסור אבאס איננו כזה. מנסור אבאס אומר בעברית משהו אחד ובערבית משהו אחר. מנסור אבאס, רק לפני שבוע וחצי, אני לא זוכר, רק בתוכנית האחרונה של לוינסון ואופירה, היא שאלה אותו דברים על החמאס, חבל שאני את הציטוט המדויק בטח תכף נוכל להוציא אותו, ואז הוא אמר, כאילו, אם הוא יכול לגנות את החמאס, את הלוחמים שלא נוכבה או משהו כזה, הוא ביקש מנה לא להכניס אותו לפינה הזאת, עזוב אם הכניסה או לא הכניסה, לא להכניס אותו לפינה הזאת, אתה מבין? לחבר כנסת בפרלמנט הישראלי ביקשו, הוא ביקש שלא לאמת אותו, האם החמאס והנוכבות והחיזבאללה וכל האנשים שרוצים לראות את ישראל, את האזרחים הישראלים הם בים. אז מנסור עבאס זה כרגע אירוע מסוכן, מה גם שיושב ראש הסיעה שלו היה אחד מהאנשים שהפיצו פה את התודעה הכי כוזבת בתחילת המלחמה על טיל שנפץ בעזה, והוא אלה הפוסט שזה בגלל ישראל, בסוף הסתבר שזה עזה, וחטיב יבסין מהמפלגה שלו אמר שבכלל לא היה רצח ולא היה אונס מהאנשים. אז מנסור עבאס שאתם כל כך מגלים אותו כאיזה שהוא בידומי, הוא כרגע אדם מסוכן.
אתה מתחילת התוכנית, רגע, אני אעשה את חדה, אתה מתחילת התוכנית מעוות הדברים שלי, תפסיק עם המניפולציות האלה.
אתה דיברת על זה, למה?
מתחיל על מנסור עבאס? לא,
אתה דיברת על מנסור עבאס, אז מה אתה רוצה? מי מעוות את הדברים שלך? אני דיברת על מנסור עבאס.
לא, אתה מעוות ועושה מניפולציה.
מה הבאתתי? אתה דיברת על מנסור עבאס?
אני השמעתי שר שיקי.
והגבתי לך.
רגע, אני לא אמרתי זאת דעתי.
אני אמרתי דעתי, לא אמרתי שאתה מגן על מנסור עבאס.
אני אמרתי לך, לא. מצוין. בוא נעשים דברים דוגרם. אני השמעתי את שיקי אתמול מקלל את נפתלי בנט. מקלל, בתוכנית הפטריוטים. על זה שהוא בגד בימין, והוא ימני, כן, הוא ימני, הוא מייצג את הימין.
נפתלי בנט לא הלך מהימין? אני לא אוהב את המילה בגד.
רגע.
לא בגד, נפתלי בנט לא הלך למחנה השני, מה שהבטיח?
אתה לא נותן לי לענות.
אתה נעובדה. הוא הלך למחנה השני, כן או לא, זה נורא פשוט.
דיברתי על דבר אחד, על שר בשם שיקלי, שאתמול הגיע לפטריוטים וכילל והביע ספק בימניות של נפתלי בנט, תוך שהוא מתכוון בעיקר על זה שהוא הכניס את מנסור עבאס לממשלה. והשמעתי מיוני 21 דברים שאמר אותו שיקלי, בזכות מנסור עבאס, בזכות השיתוף עם מנסור עבאס, שהוא רוצה לראות אותו שר לשיתוף פעולה אזורי. וסך הכל הוכחתי, הוא לא איש חשוב שיקלי, הוא באמת לא איש חשוב, הוא גם באמת לדעתי אפיזודה חולפת בציבוריות הישראלית, אבל רציתי להוכיח את הצביעות, ונתתי לך גם דוגמה לגדעון סער, ששנים אומר ככה, ועושה הפוך, מה זה קשור למנסור עבאס? זה קשור אליהם, לא אליי.
אני דיברתי על מנסור עבאס, לא אמרתי שאתה אמרת.
אני לא מכשיר ולא לא מכשיר, אני רק אומר לך.
אני לא דיברתי עליך, ברק, לא כל העולם סובב סביב ברק סרי, לא דיברתי עליך.
אמרת לי, אתה מכשיר, לא מכשיר, אני משמיע מה הוא אמר אתמול, ומה הוא אמר לפני.
אני מדבר, לא דיברת על מנסור עבאס, דיברת על שיקלי, ועל שיקלי הערתי לך, שנפתלי בנט, שאתה טענת על מנסור עבאס, ואני אמרתי שהוא בגד באירוע, הוא לא בגד, שהאירוע הוא בכלל במעבר בין השמאל לימין. אחר כך הזכרת את מנסור עבאס, אז הזהרתי את הצופים, אני הזהרתי, לא אתה, את המאזינים, לא היום יש גם בזה, אז הזכרתי למאזינים למה האירוע של מנסור עבאס נוטים לחשוב שהוא הבן אדם שיביא שלום אזורי, וצריך לצלול טוב טוב לתוך המפלגה שלו ולראות שהמצב שם מעוות. זה לכל העניין הזה. והדבר השני שבוודאי מטריד אותך באופן מאוד 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 מהותי ולוחץ, זה האירוע שבמסגרתו מישהו מגיש עתירה לבגץ כנגד פיתורי גלנט, ובית המשפט במקום לזרוק אותו לאלף הזזל ולהגיד לו סליחה, מה זה תפקידי בכלל? מה זה קשור אליי? מה, איך אני קשור לזה שראש ממשלה מפטר את שר הביטחון? מה זה קשור?
תזכיר עוד דבר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, אמרה לראש הממשלה שהיא תייצג אותו.
ברור.
ויש לו את כל הזכות לפטר את שר הביטחון על כל החומרה של העניין. וזה חמור ביותר, אבל זכותו.
אתה כאילו מציג את זה כאיזשהו מעשה אלטרואיסטי של היועמ"ש, סליחה. לא מקבלים פרס על עמידה באור אדום.
בסדר.
ברור שהיועצת המשפטית תגן על הדבר הזה. באיזה עולם מופרע היינו חושבים שאנחנו... אבל זה לא הסיפור.
כשדיברת על זה, מצאתי לנכון להזכיר גם את זה.
אבל זה בדיוק האירוע ההזוי במרחב השיח שלנו. אתה כאילו נותן קרדיט...
טוב, אבל זה ברור. מותר לא לפטר. למה אתה דף ודף?
אבל אני לא דן ודש. אני אומר את שלי.
אני חושב שזה דבר חמור בצורה
בלתי רגילה. אבל זה לא על זה דיברתי. אתה לא מקשיב לי. לא מקשיב לי, תקשיב לי, ותקשיב, אני לא שואל אם יש לו סמכות או כן, ואני גם לא נותן ליועצת המשפטית קרדיט על זה שהיא עומדת באור אדום ואומרת כן כן, הפעם אני דווקא ייצג אתכם.
מצינו.
אני מדבר על בית המשפט העליון, שמעז להחזיר ולדון בעניין הזה ואומר כן, המדינה תחזיר לי תשובה, תחזיר לי תשובה, למה מותר? יש סף בבית המשפט, בסף בית המשפט צריך להגיד מה נידון ומה לא נידון. העובדה שבית המשפט לא זרק את העתירה הזאת מכל המדרגות ואמר סליחה אין לי סמכות, זו הבעיה. בגלל זה צריך, רגע, שנייה, בגלל זה צריך רפורמה משפטית, בגלל זה צריך להעמיד את בית המשפט המקום, בגלל זה ציבור ימני ענק, לקחו לו את הרפורמה המשפטית, החשב שצריך לעשות את זה, בגלל זה צריך לעשות שינוי בוועדה לבחירת שופטים. דרך אגב, בדיוק בגלל זה, ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט,
תגיד לרוטמן שפחות תסתובב בארצות הברית,
כי אירוע שאינו אמין. וזה הבעיה, הבעיה שלו היא בית המשפט.
טוב, הבנתי. ספוילר, פיטורי גלנט, לצערי הרב, לצערם של הרבה 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 תושבים וחיילים, ייכנסו לתוקף, בית המשפט לא יתערב בזה. אבל אתה יודע, אם כבר דיברת על גלנט, בוא נשמע דברים.
מתי פעם אחרונה הצבעת לגלנט, דרך אגב, שאתה נורא דואג לו?
בוא נשמע.
מתי הצבעת לגלנט?
תגיד לי, מה, אני מספר לך מה אתה,
פתאום כולם נורא דואגים לגלנט.
אני חושב שגלנט,
בני גנץ, ברק סרי, יאיר גולן, פתאום כולם דואגים ליואב גלנט.
בוא אני אספר לך משהו.
פתאום, שנה מבקרים את המלחמה כאילו לא שר ביטחון, לא מחזירים את החטופים.
טוב, אתה מוכן עכשיו לשתוק, אי אפשר איתך, מספיק.
אי אפשר איתי, תגיד, אתה רוצה את ההודעות היום.
עכשיו דיברת שעה.
לא, אבל אתה כאילו פתאום
מגן על גלנט. אני חושב שגלנט,
שנה שלמה משמידים אותו, משמידים את המלחמה.
אני חושב שגלנט,
אתם השמדתם את המלחמה, אמרתם שהמלחמה לא טובה, שהניהול שלה נוראי, שהדרג המדיני נוראי, ועכשיו כולם מגינים על גלנט.
עכשיו תן לי להשיב.
בבקשה, ברק סרי, בוקר טוב.
אני חושב שיואב גלנט, אחרי הפשלה הנוראית של כל מערכת הביטחון, והוא כנושא באחריות כשר ביטחון, גם שלו, גם של הרמטכ"ל, גם של ראש אמ"ן, גם של ראש שב"כ, כולם כשלו בשבעה באוקטובר. אין על זה חולק, אין על זה, אף אחד לא מערער על זה. כמו שראש הממשלה, האיש שהיה כאן 17 שנים,
אז הוא צריך ללכת הביתה.
רגע, רגע, רגע.
אם הוא אחראי לכישלון, הוא צריך ללכת הביתה. אז הוא הולך הביתה, אז מה הבעיה?
מספיק.
למה אתה לא עונה?
מספיק.
למה אתה לא עונה?
תן לי לדבר.
אבל למה אתה לא עונה?
אני חושב שהוא קשל כמו כל חביו,
והוא צריך
למערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. אבל מערכת הביטחון התעשתה, ובעוד ראש הממשלה מפרסם נגדם ציוצים, ומפרסם נגדם תדרוכים, ועושה הכל בשביל להטיל עליהם אחריות, הם עבדו, והתעשתו, ועשו כאן דברים הירואיים, והחודשיים האחרונים, החיסולים של סינואר, ושל נסראללה, והביפרים על פי פרסומים זרים, והסיכולים, באמת, כמעט את כל צמרת רדואן, דברים באמת שעוד ידובר בהם, עשו כאן דברים אדירים, ראש וראשון למי שבא לקחת קרדיט, הרי כשיש דברים רעים, נתניהו זורק אחריות, וכשיש הצלחות של הצבא ושל המוסד, הוא הראשון לבוא ולהגיד, אני, זה רק אני, זה רק אני. מי שלקח קרדיט ופיהר ואילל את מה שנעשה כאן בחודשיים האחרונים, זה נתניהו. גלנט היה שר ביטחון מצוין. הוא פותר בגלל קומבינה פוליטית מסריחה. תקשיב טוב, קומבינה פוליטית. פוליטית, שום דבר חוץ מזה, רק העניין הזה, לכן הוא פותר, לכן זה מקומם. לגבי זכותו של ראש הממשלה, זכותו. עכשיו בוא נשמע דברים שהוא אמר אתמול בפורום מטכ"ל, גלנט, שתבין, באמת, אתה יודע, זה בסוף הדברים החשובים, ביטחון ישראל, מה יהיה במלחמה, מה יהיה מהצבא, איך המערכת תתפקד, זה בסוף המהות, לא כל הקשקושי קשקושים האחרים, כן.
אני ראיתי אתכם בשעות הקשות של הכישלון בשבעה באוקטובר, ראיתי אתכם גם ברגעי ההתאוששות. המטרה תמיד הייתה שמירה על ביטחון ישראל. אסור שזה יהיה אחרת. זה לא היה אף פעם אחרת. ולכן אף פעם לא נתתי את ידי, ואף פעם לא יהיה שותף למצב של פגיעה בצהל או בארגוני הביטחון האחרים, מהחיילים בשטח ועד הרמטכ"ל. כשהרוחות סוערות, כשהחשיכה אופפת, תצמדו למצפן הערכי, למצפן המוסרי, ואל תיתנו לאף אחד להסיט אתכם מהדרך הזאת. אני רואה בדבר הזה נושא מרכזי. הנאמנות של צה"ל, של המפקדים שלו, של הקצינים שלו, של השבועה של הטירונים מהיום הראשון, זה למדינת ישראל ולחוקיה.
גלנט. הוא עוד המשיך לדבר, אבל באמת, אני רוצה להגיד גם באותה, בהזדמנות הזאת שאנחנו כבר מדברים, הוא היום בערב תפקע כהונתו, הפיתורים ייכנסו לפועל, ויהיה שר ביטחון חדש, ישראל כץ. אני רוצה להגיד לו בהזדמנות הזאת תודה. אני רוצה להגיד לו תודה על עבודה באמת, באמת מקצועית, מסורה. האיש כמעט לא יצא הביתה, ישרה, ערכית, הוא ראה רק את האינטרס של מדינת ישראל, של צה"ל, של מערכת הביטחון, ואני חושב שבהזדמנות הזאת צריכים להגיד ליואב גלנט, לאלוף במילואים, יואב גלנט, תודה רבה, רבה, על כל מה שהוא עשה, ואני עוד מקווה, אתה יודע, היום מישהו הזכיר לי שהוא הרי היה מזכיר צבאי של אריאל שרון. באריאל שרון, על אריאל שרון אמרו לאחר ועדת כאן, ועדה שפסלה את כהונתו כשר ביטחון, מי שלא רצה אותו כשר ביטחון קיבל אותו כראש ממשלה. לך תדע, אולי מי שלא רצה אותו כשר ביטחון יקבל אותו בעתיד כראש ממשלה. לך תדע.
אני תמיד אוהב מדיניות של להגיד תודה לאנשים ששנים ארוכות תרמו מזמנה וממרצם, אז אני מצטרף לזה. אני גם דרך אגב חושב ומסכים עם בצלאל סמוטריץ' שאמר עליו שהוא לא היה שר ביטחון רופס. אני אפילו יותר, אני אפילו קצת מבסוט מהעובדה שהוא היה באיזשהו מקום אופוזיציה לנתניהו, כי במערכת הזאת, ברגע שבן אדם חושב דבר אחד וכל המערכת סביבו אחריו באותו דבר, זו בעיה. אני אוהב שיש ריבוי דעות ויש איפכא מסתברא. צריך לומר שזה הפעם עבר, אני יכול להבין את נתניהו שזה עבר את מידת הטעם הטוב, שיש מחלוקות על הדברים האלה. אם דרך אגב הייתי מאמין לנתניהו שזה בגלל שהיו מחלוקות, לצערי הרב הפיתורים האלה קורים בגלל חוק הגיוס, ובעיניי זו חרפה. אם הוא היה מפטר אותו לצורך העניין ביוני או ביולי, בגלל שהם באמת ביחסים אחורים ואי אפשר לעבוד, אני דרך אגב פרסמתי ראשון במרץ, שהיחסים ביניהם אחורים והם לא מדברים אחד עם השני, ואי אפשר לקיים דבר כזה. אם הוא היה מפטר אותו אז, מבחינתי זה היה לגיטימי, אם הוא היה מפרסם אותו ביוני-יולי זה היה לגיטימי, לעשות את זה עכשיו בגלל חוק הגיוס, זה דבר שהוא אינו לגיטימי. הדיון שלנו לא היה גלנט, רגע אני רק אסגור את העניין כי אלי יצפן איתנו כבר על הקו. הדיון הוא לא היה הסיפור של גלן. הדיון היה סוגיית הצביעות. נדון על זה בהמשך, כי אני באמת לא רוצה לעכב אותו. שלום לך, אלי יצפן. מה שלומך?
בוא. רגע, אלי יצפן על הקו.
אמרתי לו שלום, בוקר טוב.
לאלי יצפן.
עזוב את הטלפון כבר.
אלי יצפן, גילוי נאות, הוא גם חבר שלי, אז אנחנו ככה בכלל רעיון ביתי. מה שלומך, אלי?
בסדר, כן.
מה זה? מי זה? איך הוא? את מי הוא מחכה? אני לא מבין.
לא, התקשרתם מוקדם מאוד.
הוא לפני הקפה.
הבנתי, מוקדם מאוד. אתה יודע, אני כבר אחרי תוכנית בוקר בקשת, קמתי ב-5, ההוא 11 בבוקר.
אתה לא רופא תורן שעובד עד 7 בבוקר.
הבנתי. היו לך, היו, מה היה כל? היו מקרי חירום הלילה בבית חולים?
לא, זה לא, הרבה שיקורים.
טוב, אלי, אנחנו רוצים קודם כל לשמוע כמה דברים לפני שמתחילים לדבר.
תוכנית שלא מפספסים עם יגאל שילון.
שלום, תודה לכם כאן באולם, תודה לכם בבית שאתם איתנו. אנחנו בעוד תוכנית של פספוסים ומה בתוכנית הערב.
אנחנו כמובן התכנסנו בעקבות פטירתו של חברך דן שילון, עבדתם שנים.
יגאל שילון, אתה תזכה לאריכות ימים,
דן שילון, ייבדל לחיים ארוכים, יזכה לחיים ארוכות, יגאל שילון.
אמן.
אמן. כן, אלי, תספר לנו על יגאל שילון שאתה הכרת כשותף, גם לתוכניות, גם חבר אישי.
כן. תשמע, זה הולך המון אחורה בשנים. שהצטרפתי, שהוא שלף אותי באולפני הרצליה, להצטרף לתוכנית של פספוסים, זה התחיל בכלל משהו אחר, התחלנו לעשות מתיחות לכל מיני חברות פרטיות, ומשם זה, שהציעו את התוכנית מועדים בשמחה, או אפילו קצת לפני משהו שעשו עם איצי קול, ואיכשהו, אתה יודע, היה ערוץ אחד, ובא מועדים בשמחה, ושם למעשה זה הבשיל לתוכנית שלמה, כל פעם היינו עושים כאלה קטעים של אורחים, ומשם זה עבר לערוץ 2 הניסיוני, ואחרי זה נהיה במה שהיום רשת, תוכנית שבסוף בסוף זה הוא, אתה יודע, מאחרי כל זה, כמו בובה של לילה, מאחרי בובה של לילה עומד בן אדם, אנחנו באים ועושים את מה שנותנים לנו לעשות, ובפספוסים, זה היה one man show של יגאל, הוא עורך, הוא הבמאי, הוא הקובע איזה מתיחות יהיו, וצריך להיות באמת, אמרתי, מוח אנליטי כדי לעשות עונה אחרי עונה, להביא כאלה דברים ותוצאות שהם היו בתורפות לאותם זמנים. ובאמת על הכל שמה, הוא היה איש מדהים, הוא לא, לפעמים לא היה קל, כי הוא היה נורא נורא מקצוען וכל דבר, הוא
דרש מכולם,
כן, הוא דרש מכולם להיות, כל אחד בעמדה שלו, להיות טובים, כי התוכנית הייתה כל עולמו, באמת, אני לא, אתה יודע, הרגעים שהוא היה אומר לי, בוא נדע כמה חומר הבאנו מהמתיחה הזאת, והייתי אומר, אז אני סומך עליך, אתה אוהב לבלות בחדר הזה. הוא היה יושב בחדר עריכה שעות כדי להוציא משעתיים חומר של מתיחה, להוציא 12 דקות, והוא היה עורך אותם כמו מחשב, מחשב, אין, לא היה מחשב על. הוא היה מחשב על של עצמו, להביא את המתיחה לשלמות.
כן, ומי שלא זוכר, התוכנית השודרה ברשת, בזכיינית רשת, נכון? והייתה עם רייטינג פצצה, אתה יודע, באמת.
זה היו ימים של 40, 42.
מה זה, אנשים לא, אף אחד לא יכול לשחזר את הנתוני רייטינג שהיו אז בתוכנית הזאת.
נכון, אבל כתוצאה מזה, ברק ושלזינגר העיקרים, שכנראה שאתם על סף שיאמו מהתוכנית של היום, אז היה שלב שאמרתי לו, בואי נה, אני לא יכול ללכת ברחוב, אנשים פוחדים ממני, כל חלון שאני נכנס.
וואלה,
אומרים, בוא נביא את מנדר מנו. אז אמרתי לו, איגה, תקשיב, אנחנו לא יכולים להמשיך למתוח בארץ.
ספר לי, ספר לי, יסמן, ספר לי על מתיחה פסיכית. היו המון, אני זוכר את זה, אבל אתה יודע, מאופד, שנות ה-90.
380, 400
פתיחות. אני יודע, שנות ה-90, אבל אני זוכר שהיו מתיחות מטורפות. ספר על מתיחה אחת, באמת, שמדינה שלמה דיברה עליה.
מתיחה אחת, קודם כל הייתה מתיחה אחת שהוא עשה עם שהוא לקח את אהוד בנות, זיכרונו לברכה, וכל מיני כאלה, ועשה להם כאילו הם נוחתים בסוריה. שזה הייתה מתיחה, שגם אני בבית שראיתי אותה רעדתי, ואמרתי לו, איגן, לדעתי עברנו את הגבול.
כן.
בוא, אנשים שם, אני זוכר,
אני חושב שאהוד מנור, הוא היה אח שקול, אהוד מנור זיכרונו לברכה, הוא התקשה לסלוח לכם על זה.
כן, כן, הוא התקשה לסלוח, באמת.
נכון, נכון, אני זוכר נכון.
כן, כן, הייתה פעם מתיחה אחת שעשינו לטסט שאני בוחן טסטים, אני רץ לו לרקק ברקסי, רגע, תתני את המנוע סגרי, תתני לי הילוך בסעי. ואיכשהו נפלנו על קונסול סיני, שזה עבד טוב, ואז נכנסה בחורה, והייתה נורא נחמדה, אבל מתחנו אותה. ואיכשהו הכל, עד שזה הגיע לבית משפט.
מה, היא טבעה אתכם?
טבעה אותנו, כן. זה היה משפט הכי מצחיק, לא ברחתי על זה.
אבל מה הייתה העילה? מה, שעבדתם עליה? מה העילה של התביעה?
עבדנו עליה שהיא עברה טסט באוטו חונה. כאילו האוטו לא נוסע, טסט לאנטנה. וזה התבע אותנו, קרא לה, הגיע תרנגול, קרא לו יצפן. ואמרתי לשופט, איך היא קוראת את תרנגול יצפן?
כן,
ואיגל... לא רגע, וזה בסוף היא קיבלה טלוויזיה.
ואיגל שילו...
והמתיחה...
כן, כן, סליחה, כן.
הנוראית שהוא עשה לי, זה שהיינו בסן פרנסיסקו, והתארגלנו למתיחה ליד אלקטרז, והוא הלך סגר עם שוטר, נתן לו 100 דולר, אמר לו, you look, this guy, go arrest him, לך תעצור אותו. עכשיו, אני לא יודע, אחי, אני משלים, עכשיו, מה אני מספר ששבוע לפני ראיתי שליחות קטלנית, והיה שם שוטר על אופנוע שיוצא לו האצבע ממתכת, זה הרובוט, ואמרתי, אתה יודע, שוטרים בארצות הברית, קודם כל הורגים אותך, יורים בך, ואחרי זה אומרים לך,
מבררים מה עשית.
תן לי תעודת, תן לי ID. מה שם עליי הזיקים? עכשיו אני מסתכל, אני רואה אין אף אחד. אני צועק, איגל, איגל, עומר, איגל, אף אחד. עכשיו אני, אנגלית שלי הייתה כמו היידיש, שאני מדבר היום.
איך היידיש
שלך? ואני צועק, ואחד לא עונה לי. ואני אומר, זהו, אני עצור, אני גמור, אני באמריקה, אין, עכשיו אני נעצר ב...
מעלימים אותך, גומרים אותך,
זהו. ואז הם יצאו כולם, כולל גם אשתי ששיתפה פעולה.
אבל בוא, אתה, אני זוכר את זה מצוין, ואתה קצת כזה, אתה בכית כמעט, אתה בכית.
ברור,
זה לא היה איגל עומר, איגל עומר, ושיחקת קום. אתה השתנת במכנסיים, רעת מפחד.
אחרי זה, את כל המתיחות שלו כל של אותו יום, הרסתי לו. הייתי מותח ומגלה להם תוך כדי מתיחה. הוא היה כועק לי באוזניה, נדלה! למה אתה עושה את זה? אמרתי לו, אתה אל תמתח אותי בחיים. ואז עשינו לו מתיחה בבית.
תגיד, אלי.
רגע, מה עשיתם לו? מה עשיתם לו?
מתיחה בבית, לקחנו את הקלטת של התוכנית.
כן.
אמרתי לך, התוכנית הייתה הדבר הכי קדוש שהיה לו. אין דבר יותר קדוש מהתוכנית. עכשיו הוא היה עושה אותה בפינצטה. לקחנו את התוכנית, שצריכה להיות משודרת באותו ערב, לקחנו קלטת אחרת, ועשינו עליה לכלוכים ודרופים, ודרופים, ושידרנו אותה מעל הבניין שלו, עלינו כולם על הגג, חיכינו לו לשעה של התוכנית,
הוא יושב מול הטלוויזיה, מחכה לתוכנית, ואז עולה משהו...
ושבר את הבית, את הקריות, הוא זרח, זה יכול להיות, אבל זה לא היה ככה. ואז כולם ירדנו אליו הבית, אמרתי לו, הנה קיבלת בחזרה.
מה זה בחזרה? והוא בשנים האחרונות, בשנים האחרונות היה חולה. הוא קצת ניסה ככה להעלים את זה, אבל לפני משהו כמו שנתיים, הייתה תוכנית שלו עם ארז טל, כתבה עם ארז טל, שבו הוא חשף באמת את כל דבר המחלה.
אני אגיד לך, אני כשהוזמנתי לתכונית הזאת, לסרט הדוקומנטרי, אני לא ידעתי שהיא גלה לגלה. לא ידעתי שהוא עבר אירוע מוחי ונפל והוא שקע.
ונפל, כן, כן.
ברגע שאני בא לסרט רגיל, נכנסנו לפן הרצלי, אני רואה את גלה לגלה, עכשיו אני בבלק מטורף, אני אומר וואו, איך ברור שעכשיו אני עובר, כי איגל לא מעניין, איגל כל דבר מצחיק אותו. אבל, יום זיכרון, תמיד יהיה משהו...
סיפרת שאפילו בהלוויה של אבא שלך צחקתם, שזה...
גם בהלוויה, אני אומר לך שהוא היה בא לשבעה שלנו, כמעט כל יום, רק הוא ידע שיש שם אירועים מצחיקים, אבל זה השבעה הכי מצחיקה שהייתי. ואני אומר לך, לא היה לו, אתה יודע, באמת כמעט ולא היה לנו גבולות, היינו מותחים דברים, מה שאתם אומרים, מה בוא... אומר לך, מה
פתח, אנחנו
ננקל את זה בעריכה, מה שלא טוב, מישהו כואב.
תגיד, וחוץ מהתוכנית הזאת, היה לכם ככה שיחות בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות?
לא, לא, אני השתתפתי אחרי זה עוד פעם, עשיתי איזה שתי תוכניות, שהוא חזר לשדר מין מחווה כזאת של לקטים, של פיסוסים שעשינו, ממש לפני שנה בערך, שנה ומשהו, והשתתפתי בזה שתיים או שלוש תוכניות, ראיתי שזה קורן מאושר, שהוא כאילו הברק חזר לו לעיניים, וכאילו, הוא, אני חיוני, אני מנחר אמנם על הגלה, ואני מדבר קצת יותר לאט, אבל באים, כל החברים באים, תשמע, את התוכנית די מוצלחת, ושידורים חוזרים, הוא עשה תוכנית שידור חוזר, וגם אתה הוא ידע לעטוף יפה, ובצורה מקצועית, כאילו שזה שודר עכשיו.
כן.
ואמרתי לו, איגל, מתי שזה אני נמצא.
יפה. תגיד, היית בעבר ככה קצת יותר הבאת דעות פוליטיות, דיברת על חברך יאיר לפיד, אתה מסתכל היום על המצב של המדינה שלנו, מה אתה חש?
אני אגיד לך את האמת, גם בדרך של מי שכן יודע ומה שאומר, כדי להעביר את מה שכן הנה, היכולת הזאת של מי שבא מפה גם בצפון, גם גם עם הבחירות האלה בארצות הברית, מה שכן, גם קמלה האריס, אם היא יודעת להביא את זה, וטראמפ, מלך ירדן שהיה, עם כל עם הסעודים, שאיכשהו, אם אתה מוכן לרגד, אם אוכלים פה את הזה, שכן היא מדינה למעלה, ובדעה שכן, אם יש יכול להסביר, יש מדם, גם משרד החוץ, גם נותנים... זה בעיקר חשוב שיהיה ירקות בזמן.
אוי, אלוהים, אלוהים, אתם שמתם לב מה הוא עשה לכם כאן, בואו, אתה יודע, עזוב, אלי, התחמקת, התקלקלת, פעם היית יורה, וואלה, היית חיה פוליטית, כל דבר.
בואו,
עכשיו אתה מחרטט לנו, מה אתה אומר על פיתורי שר הביטחון?
אני לא יודע, אני חושב שמה שאומרים אחרים, אני חושב שזה טיימינג לא טוב.
הבנתי, הבנו, טיימינג לא טוב, מה שאומרים אחרים. אתה מבין, פעם אלי יצפן,
אני אומר לך,
לא היה חיה פוליטית כמו אלי יצפן. שמעון פרס וזה, ובידה על כל דבר, ודעתן, ודעתו נשמע. תראה מה קרה לו,
אני מעריץ את הערבוב הזה.
מה קרה לך, אלי? מה קרה? למה אתה כל כך מתחמק?
מזדקנים עם השנים.
הבנתי, אלי. שניפגש כאן רק בדברים טובים ולא להספיד אלא באמת רק על דברים טובים ובשורות טובות, תודה רבה שהיית איתנו.
פרסומות.
בוקר טוב ללאה רוטנר, אחותו של רב סמל ראשון במילואים ידידיה בלוך זיכרונו לברכה.
בוקר טוב.
נספר שידידיה בלוך זיכרונו לברכה ממבוא חורון, לוחם בגדוד 7155 עוצבת החנית, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה ב-24 לאוקטובר 24 בדרום לבנון, בן 31 בנופלו, הותיר אחריו את אשתו ספיר בחודש השמיני להריונה, הורים ושבעה אחים, ואתם לאחר פטירתו החלטתם לתרום את איבריו ובאמת להציל לא מעט אנשים, בואי תספרי לנו על זה.
נכון מאוד. אז ידידיה, גם כשהוא נלחם, הוא נציל הרבה אנשים, הרבה חברים, וגם במותו, כמו שהוא היה, כולו לב... נתרמו האיברים שלו, וכאילו הרבה אנשים.
תגידי, מה שלום ספיר? בחודש שמיני, ממש, אם זה קרה לפני שבועיים, היא ממש מתקרבת לתשיעי, לא?
נכון. ספיר בשבוע 33. לא קל, לא קל לכולנו. ידידיה, הוא הלב של הבית. זה עבודה גדולה, לא רק לנו כמשפחה, בכלל לחברים וליישוב כולו. ידידיה היה מאוד אהוב, בכל מקום שהוא היה, תמיד הרגישו את הלב שלו ואת האהבה שלו. חושבת שספיר שימה את המחיר הכי קשה, ידיע לא יחזור יותר, זה משהו שקשה לנו עדיין להבין אותו ולעשות אותו. הוא היה אמור גם להשתחרר באותו ערב, של שמחת תורה, וביום שישי אתה צריך להיות להם קורס הכנה ללידה. אני חושבת שאנחנו בכלל ועם ספרת משלמים מחיר מאוד כבד במלחמה הזאת, וידידיה הוא בן אדם מאוד חי, מאוד אהב את החיים, מאוד רצה לחיות.
מה הוא עשה? מה הוא עשה?
הוא היה, יש לו עסק של גם פה בבחורון של פיצה, וגם הוא היה עובד בתחזוק של בריכות. גם הלקוחות שלו שהגיעו לשבעה, פשוט כאילו אמרו, הוא בשבילנו כמו בן. הוא היה אהוב בכל מקום שהוא היה. והבקשה האחרונה...
כן, כן, תמשיכי בבקשה.
אני אומרת שהבקשה האחרונה שלו הייתה לפני שהוא יצא למילואים, זה באמת לדאוג לספיר. תמיד הוא דאג לה, והוא התקשר ככה אליי, אל בעלי, אל אחותי שאנחנו גרים קרוב, וביקש שישמור על ספיר, ואנחנו מרגישים שזו הצוואה שלו. והבטחנו לו גם בבית חולים מעל המיטה שלו. היה לנו 5 ימים של חסד להיפרד ממנו, ולחבק אותו, ולהגיד לו כמה שאנחנו אוהבים אותו.
הוא לא היה בהכרה.
לא, מהרגע שהוא קיבל את הכדור בראש, הוא לא היה בהכרה.
כן.
זה טיפה נחמה שהוא לא סבל, ומצד שני גם ספיר אומרת שהוא ידע שהיא צריכה את הזמן.
מה, להגיע אליו, לראות אותו, לדבר אליו?
כן, כן. אתה יודע, אומרים על אנשים אחרי פטירתם את הדברים הטובים. אנחנו בחייו לא הפסקנו להגיד לו כמה שהוא אהוב, וכמה שהוא ידע כמה שהוא מיוחד. אז באמת מעל מיטתו
הוא יכול לדמיין את הסצנה הזאת של אישה בחודש שמיני עומדת בחבלה פצוע ומדברת אליו.
זה נורא, כי המשפחה כולה לא עזבנו אותו לרגע. אני חושבת שאחד הדברים הקשים זה מוות מוחי.
מה אומרים לו? מה אומרים לו שהוא שוכב שם במיטה?
מחבקים אותו. קודם כל, בהתחלה כן היה סיכוי קצת קלוש כזה, אז אנחנו רואים לו כמה שהוא חזק, וכמה שהוא גיבור, וכמה שאנחנו מחכים לו, וכמה שספיר מחכה לו, והתינוק מחכה לו. זה סיטואציה, בכלל, ממש.
והחלטתם כאמור לתרום את הריאות שלו, את הכליות, את ליבו, כדי להציל את האנשים. יש כאן באמת מונחת לפני רשימה של אנשים.
נכון.
6 חולים שהושתלו בהם האיברים שלו. אתם בקשר איתם? יצא לכם לראות, לפגוש אותם?
4 יצרו איתנו קשר.
כן.
האבא של זה שמושתל בריאות הגיע אלינו בזמן 7, ודודה של המושתלת בן 9 ששתילו לו את האונת כבד, גם הגיע אלינו, קיבלנו מכתבים, הם אמרו, אתה יודע, מעדיין את ה-60, הם אמרו שהם יתנו אותנו קשר בהמשך.
שתפי אותנו איך נראה מפגש כזה?
מלא ברגשות. גם מהצד השני שהם מאוד נרגשים שהם קיבלו את האיברים הכי טובים שיש. ידידיה היה חזק ובריא. סיפרו לנו מהבית חולים על ההתלהבות מהריאות שלו. הוא היה חזק ולא מאשן, ספורטיבי. האמא שלה, הילד שלה עונת כבד, היא אמרה...
כן, אין כאמור, אין שום נחמה, אבל אני זוכר משפחות שתרמו את האיברים ואמרו, בני משפחה, לא כולם, שאנחנו נחמה קטנה, קטנטונת, היא שהלב שלו והאיברים שלו ממשיכים לחיות בגוף אחר.
לי סוג קשה היה להבין אותו.
קשה, היה לך קשה.
כן, כן. אבל מצד שני זה ידידיה, הוא תמיד נתן מכל הלב.
למה קשה? כי...
זה משהו שאתה יודע, זה... לא יודעת אם אפשר להגיד אותו במילים, זה לקחת כאילו משהו ממנו, שהוא שלו, ולשים אותו בגוף אחר, זה מצד אחד משהו מטורף. מצד שני זה לנו, לי אישית באופן אישי, זה היה קשה... ברגע שמודיעים לך על הפטירה, לעבור ישר לצד השני. אבל באמת כשידידיה שכב שם על המיטה, הבטחתי לו...
תגידי, לאה, סליחה שאני לוקח לשם, דיברנו על זה הרבה ומדברים על זה עכשיו המון, על הסוגיה של אנשי הציונות הדתית, שנותנים ונותנים ונותנים ונותנים, וזה הופך להיות נושא מאוד משמעותי, שלא לומר מאוד מתסכל מול האוכלוסייה שלא נותנת.
נכון. אני חושבת שאנחנו משלמים מחיר מאוד קשה, האוכלוסייה שלנו, גם בבית חולים היינו שם הרוב, וככה שהוא שכב במיטה שלו, במיטה שם בבית חולים, חיים למוות, פשוט הבטחתי לו שאנחנו נשמור על ספיר, ושנשמור על הילד שלו, ושלא יחסר לו כלום, ואתה יודע שהוא יהיה כמו הבן שלי. אם אפשר לבקש משהו קטן, המשפחה והחברים, לקחנו על עצמנו משימה לקיים את הבקשה האחרונה של ידידיה לדאוג לספיר, שהיא בחודש השמיני. אם אפשר שהמאזינים יחפשו בגוגל הבקשה האחרונה של ידידיה, לעזור לנו להגשים את הבקשה האחרונה שלו ואת החלום הכי גדול שלו שהוא רצה לגור במבוא חורון, ו... שנצליח לבנות פה לספיר.
אז מחפשים בגוגל, מחפשים בגוגל הבקשה האחרונה של ידידיה.
לאה רוטנר, אנחנו פשוט חייבים לסיים. אנחנו משתתפים מעומק הלב בצערך.
תודה רבה.
ושלא תדעו עוד צער. תודה רבה. תודה רבה. פרסומות.
תן לי חסות.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מחר שבת, דוד דאור עם יום השישי. אלבום שלם של שירי שבת, שירת רבים שהוא הוציא לאחרונה, דוד דאור.
השמיים והארץ וכל צבעם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה
אורחים ומפיקים, סער פלסר ואסף נבוא החיים על השידור, טל אשל וסתיו קורנס, אורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, מיכל קדוש ואחיעד לוק, אחרינו סיוון כהן, תודה רבה רבה לך יהודה שלזינגר.
רק סרי שהשם מפנק אותך ואת המאזינים,
שסוף שבוע נעים, גוד שבת שלום, שבת שלום, בשורות טובות, שעות ונחמות.
יום השביעי, ביי קדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות, יום השישי.